רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.
שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית, אני אריאל ויטמן, תודה שאתם איתנו. בשנים האחרונות, אולי בעשור האחרון לדעתי, אם נדייק, פלוס מינוס, אנחנו רואים יותר ויותר מכוני מחקר מהצד הימני של המפה הפוליטית, מכונים עם אג'נדה יותר שמרנית, יותר עם עקרונות של חירות, חירות הפרט, חירות כלכלה חופשית, לאומיות וכולי. זה, אני חושב, סתירה גמורה, ניגוד גמור לכל מה שראינו מאז קום המדינה בעצם. כל מכוני המחקר בערך היו מהצד השמאלי, עד כדי השמאלי הקיצוני, מכוני, אני עולה לי בראש, מכון ון ליר, ככה בשלוף, האוניברסיטאות, הסילבוסים היו ממרקס ועד לא יודע מי, עוד מרקס, פלוס, ואנגלס, כאילו ככה, ממרקס לאנגלס ומה שבאמצע. ובשנים האחרונות יותר ויותר נכנס הצורך, אני חושב באמת עצמה של הרבה מאוד במה שנקרא הימין הישראלי, או אפילו לא הימין, אולי המרכז ימין, אנשים שסקרנים גם לדעת מאיפה הרעיונות באים, למה אנשים מאמינים את מה שהם מאמינים בהם, ומה עומד מאחורי תפיסות העולם שאנשים מחזיקים בהם. אחד הארגונים והמכוני המחקר שיש זה קרן תקווה, שהם בעצם, אני נמצא עכשיו בבניין של המשרדים שלהם, ואת נכנסים לתוך המשרדים, רואים המולה גדולה, אנשים לומדים, אנחנו מדברים כאן עם מנכ״ל קרן תקווה, עמיעד כהן, והוא לא רק מנכ״ל קרן תקווה, הוא גם מוציא לאור של השילוח, שזה כתב עת, בעצם אינטלקטואלי, אקדמי אפילו של הגות שמרנית, ואתה רואה אנשים ככה, כולם בתוך האקשן שלומדים, מכינים, כותבים, מדברים, זה דבר שאני חושב, אם היית אומר את זה לפני 20 שנה למישהו מהנהגת הימין, מה שנקרא, אם זה בפוליטיקה, אם זה באינטלקטואלים, זה היה ככה מתי מעט, היה הגות, אבל זה לא היה ברמה של אנשים שעוסקים בזה, שזה העבודה שלהם. אז אני חושב שגם בימים אלה חשוב לדבר על, דווקא בימים אלה אולי חשוב לדבר, כי עמיעד אמר לי לפני, ואני אציג אותו עוד רגע, שבזמני משבר, הוא אמר את זה בקשר אחר, אנשים חוזרים למושכלות היסוד. אז אני מסכים, ואני חושב שכדי הרבה מאוד מאיתנו באינסטינקט הולכים למושכלות היסוד, אבל כדאי שנבין למה זה האינסטינקט ומאיפה זה בא. אז נתחיל. עמיעד כהן, תודה שאני איתך, מה שנקרא.
א', תודה שהזמנת אותי, ובכיף.
אז בוא נתחיל קודם כל, תתאר לנו, אתה יודע מה, אולי נתחיל ככה משהו לא קשור אפילו, אתה חוזר ממש מאז תחילת המלחמה מילואים בצפון, תספר לנו על חוויה של מילואימניק, בעל משפחה מהצפון, לפני שניכנס למקום הזה, ומה אתם עושים, וכל המסביב, איך אתה תופס את האירוע?
וואו, אז א', כן, אני בארבעה וחצי חודשים האחרונים נמצא בהר דוב, במה שנקרא מפקדת החטיבה, בחפק של המחת, אני משתחרר יום חמישי הברק, ואני פה עוד חוזר למילואים, ואני מאמין שגם במאי אני אחזור למלחמה, שתהיה בלבנון. קודם כל זה אירוע משפחתי מורכב, יש לי שישה ילדים ואישה, וחוויה של משפחה, שמתוך, לא יודע כמה שבתות שהיו משמחת תורה ועד היום, אז הייתי בשלושה, ארבעה בבית מתוכם.
וואו.
בלי קשר לזה שיש לי פה 40 עובדים ועסק לנהל ולהוביל, וזה אירוע מורכב. אני גם פטור ממילואים, אני בן 42, ואני, יש לי שישה ילדים, ובכל זאת, כמובן מאליו, אני נמצא שם, אני עשיתי מילואים מאז שהשתחררתי ב-2005, ואין לי ספק שזה המתבקש, כל אחד יעשה, זה לא מרגיש מיוחד. הסיטואציה בלבנון שיש לנו כרגע מלחמת התשה. אנחנו באסקלציה בלתי נמנעת לתוך מלחמה עם חיזבאללה, שזה הולכת להיות מלחמה קשה. דעתי, אם הייתי יושב עם בצלאל סמוטריץ' ונתניהו בשבוע הראשון של המלחמה, הייתי אומר להם, חבר'ה, אנחנו נכנסים לשנתיים של מלחמה, צריך להתארגן תקציבית לזה, צריך להתארגן, כן. אבל יש לנו שתי אפשרויות, או שנתיים של מלחמה ו-40 שנות שקט, או שנתיים של שקט ו-40 שנות מלחמה.
כן.
ואני מקווה מאוד שהמנהיגות שלנו תשכיל, נצל את ההזדמנות להכריע את האויבים שלנו. אם דיברת קודם על אופטימיות בשיחה המקדימה, אז אני מאוד אופטימי, כי אני רוצה לדמיין לאנשים את היום שאחרי המלחמה, שלמדינת ישראל אין צבא סדיר בקנה מידה שמאיים על מדינת ישראל מסביבה, למעט מצרים, שזו שיחה ארוכה שצריך להתייחס אליה, אבל חיזבאללה תהיה בעזרת השם מפורקת אחרי המלחמה, לא יהיה חמאס, הרשות הפלסטינית והמחבלים ביהודה ושומרון לא יהוו איום, ירדן זה לא מדינה באמת מאיימת, וגם איראן שתהיה מאיימת, אין לה גבול עם ישראל, ובאיום הרקטי אנחנו סך הכל יודעים כרגע לטפל, אבל איראן והחות'ים הם איום הרבה יותר גדול על העולם מאשר עלינו. כאן. אז אני אומר, תחשבו על כמה, בפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, שנהיה מדינה בלי אויבים אמיתיים סביבנו, אז אני כן אופטימי, בתנאי שאנחנו נפעל בהתאם. כן, זה לגבי המילואים.
ורציתי רק להוסיף, שאנחנו שומעים ככה הערת אגב שלי, שאני חושב שיותר מהמלחמה עצמה, או בד בבד עם המלחמה הצבאית, יש לנו מלחמה דיפלומטית, אני רואה עכשיו אמריקאים שדלפות, מנסים לכפות עלינו מדינה פלסטינית, שזה באמת, כאילו, אתם באים, תובחים ב-1,400, 1,300 ישראלים, תלוי מאז עוד 500 חיילים נהרג, גים, על קידוש השם, ואתה מקבל פרס של מדינה. זה דבר שהוא, אתה יודע, גם עם מי שתומך במדינה פלסטינית, הלינקג' הזה, בין מדינה פלסטינית לבין, שהיא בעצם תוצאה של המלחמה בחמאס, אחרי שטבחו בנו, זה דבר שהוא, זה בלתי נתפס בתמריצים שזה יוצר לצד השני. כן, רואה שזה עובד.
אתה צודק לגמרי, אבל פה חשוב לתת כמה הקדמות שקשורות לאיך שפתחת פה ולמה שאנחנו כן. עושים. אז קודם כל, המלחמה היא המשך הדיפלומטיה בדרכים אחרות, אמר קלאוזוויץ', אז אנחנו בסבב הקרוב של ספריית שיבולת שאנחנו מוציאים, אנחנו הולכים להוציא מחדש את קלאוזוויץ', כדי לחזור למושכלות היסוד. אגב, אמרו לי שהתרגום הנכון זה מלחמה היא המשך הפוליטיקה בדרכים אחרות, ולא הדיפלומטיה, יש חידוד מעניין, ניצן דוד פוקס לימד אותי את זה. זה אחד, דיפלומטיה היא בהחלט המערכה, אנחנו מקיימים כנס בוושינגטון, בראשון לאפריל עם סגן הנשיא פנס והשגריר ארדן והשגריר פרידמן ועוד סנטורים וקונגרסמנים ואינטלקטואלים בוושינגטון לעסוק ביחסי ישראל ארצות הברית שצפו פה, זה חלק מהדברים שאנחנו עושים, עוסקים בתחום הביטחון הלאומי עם חשיבה אחרת, אבל בדיפלומטיה צריך להבין שהמלחמה משרתת יעדים דיפלומטיים, ומדינת ישראל לא טובה בלהציב אלטרנטיבות.
כן. Okay.
ואנחנו צריכים להציב אלטרנטיבה גם לקונספט של מדינה פלסטינית, אבל גם לייצר יעדים דיפלומטיים למלחמה גם בעזה וגם בלבנון. אני לא יודע אם המילה היום שאחרי היא מילה נכונה, אבל דיפלומטיה היא בסוף איזשהו יחסי כוח בין שתי הגופים. כן. הכרעה היא חלק מהדיפלומטיה, אז ההגדרה ש... אף אחד לא מאמין לו, זה מדהים, הוא כל ערב נתניהו עולה לסרטון או ציוץ או משהו כזה, ואומר, אנחנו הולכים להכריע עד הסוף, ואף אחד לא מאמין לו שהוא הולך עד הסוף. אני מקווה שהתודעה הזאת היא, שהולכים להכריע עד הסוף, באמת תתממש, וכנל גם בלבנון, וברגע שאתה מגיע להכרע, אז אתה נכנס לסיטואציה של מסע ומתן על התנאים, אבל אתה לא נכנס למסע ומתן לפני שאתה מכריע. אז הקונספט שצריך להכריע זה נכון. האמריקאים פה נכנסים פשוט לוואקום מתוך התודעה של הביטחון הלאומי של המפלגה הדמוקרטית של דיאסקלציה. הרי יש תפיסה בעולם המערבי השמאלני נקרא לזה של הימנעות מהפעלת הכוח, חוסר הצדקה מוסרית להפעלת כוח צבאי, שנובע מתוך תפיסה נאו-מרקסיסטית של החלש צודק, ולכן הם מול איראן מנסים להגיע לדי-אסקלציה. ההיסטוריה מלמדת, עוד ספר שאני ממליץ לקרוא, ואני אעשה פה הרבה name dropping של ספרים, שורשי המלחמה של דונלד קייגן, שהוצאנו בשיבולת, The Origins of War של דונלד קייגן, שמוכיח היסטורית שמי שנמנע מהפעלת כוח בשלב ראשון, יאלץ להפעיל את הכוח בצורה הרבה יותר גבוהה בהמשך, זה שלא השמדנו את חמאס ב-2008, כשהם השתלטו על רצועת עזה, אז אנחנו נאלצים להילחם עם צבא סדיר גדול, כנ"ל עם חיזבאללה, וכנ"ל בג'נין, וכנ"ל בכל מקום שאתה נותן לאויב לגדול, ואתה לא משמיד ומכריע את האויב באופן דומיננטי, מה ההגדרה של הכרעה הסוגיות שצריך לעסוק בה, אבל בסוף, ההימנעות של ארצות הברית מהפעלת כוח בשלב מוקדם, תגרום גם לאמריקאים להפעיל כוח רב בשלב מאוחר, מה שקורה להם החות'ים, ובסוף הם מלחמו עם איראן. כן. זה רק שאלה של מתי ולא שאלה של האם. אבל זאת התפיסה שלהם, אנחנו צריכים להתמודד עם זה, אבל ברוך השם, השלטון האמריקאי מורכב משלוש שלוחות, הסנאט, הקונגרס והבית הלבן. וההיסטוריה מלמדת שהבית הלבן הוא לא הגורם היחיד שמכריע שם. נתניהו עשה את זה גם ב-2015, גם ב-2013, שהוא התנהל מול הבית, לא מול הבית הלבן, אלא מול הקונגרס והסנאט, ועוד פעם, מי שיחלקו על זה, אבל זו הבנה מעמיקה של ארצות הברית, ושל מבנה החוקתי השלטוני של ארצות הברית. מדינת ישראל צריכה להיות חכמה וטובה, לצערנו הרב אין לנו הרבה אנשים שחושבים, והאליטה האינטלקטואלית הביטחונית שלנו, היא נמצאת בין, אם היא קראה ספרים, אם היא יודעת משהו, היא נמצאת בין הדמוקרטים לדמוקרטים.
כן, מה שעוד יותר מעניין, ותכף אני עוד הערה על זה, זה שאמרת תמיד החלש צודק מבחינת ה... קרא לזה, מה שהיום קוראים לזה הפרוגרסיבים, הווקיסטים בארצות הברית, ולצערנו המפלגה הדמוקרטית שפעם, לא כזה מזמן, אפילו בתקופת אובמה, אומנם הנשיא היה עוין יחסית לישראל, אבל המפלגה כמפלגה הייתה הרבה פחות נשלטת על ידי אידיאולוגיה באמת פשטנית בצורה מפחידה, ועוד יותר מפחיד זה הדור הצעיר. שאתה רואה 60% בסקרים, חלק מהסקרים שמצדיקים את חמאס, מגילאי 18 עד 24, אתה מבין שיש לנו כאן בעיה, שאני עוד מעט אני אשאל אותך אולי גם איך התנועה השמרנית בארצות הברית יכולה מתמודדת וצריכה להתמודד עם זה, אבל בוא נתחיל אולי בישראל, אתם מכון מחקר חירות, אולי אני חושב, נכון להגדיר שגם שמרנות אינטלקטואלית?
כן, אנחנו הקמנו את כנס השמרנות, כן. אנחנו מגדירים את תפיסת העולם שלנו כשמרנות ישראלית, אגב, זה טיזר, אבל אנחנו, תהליך שמתרחש כבר כמה שנים, אבל אנחנו הולכים בראשון לאפריל לשנות את השם מקרן תקווה ישראל למרכז לחירות ישראלית.
יפה.
זה... תהליך משפטי של, לא משנה, מבנה ההתאגדות שאנחנו משנים עכשיו עם ועד מנהל אחר, אבל בהחלט אנחנו מאמינים בחירות על פני שוויון, חירות ואחריות, חד משמעית אלה הערכים שאנחנו מנסים לקדם. יש לנו תפיסת עולם ביחס לטבע האדם,
כן.
ואנחנו מנסים לקדם אותה, אתה נגעת בפתיחה שלך, שמדינת ישראל, עולם הרעיונות הוא דל, ואנחנו בעשור האחרון הרחבנו אותו, אז צריך להסתכס למדינת ישראל כמדינה פוסט-סובייטית. זאת אומרת, עולם הרעיונות פה היה בסוף סובייטי-קומוניסטי, שבשנות ה-60 וה-70 קיבל את הנטייה האמריקאית, מהאקדמיה האמריקאית שלה, אז קראו לזה ה-60 וה-70, שזה הנאו-מרקסיזם והשורשים של הפרוגרסיביות שהתחילה אז בארצות הברית, אבל והגיע כמובן היום ל-Woke. היתרון במדינת ישראל שיש פער אדיר בין האליטה האינטלקטואלית, התרבותית והפוליטית לבין הציבור.
כן.
והאמת שמלחמת, לא יודע איך קוראים לה, 7 באוקטובר, שמחת תורה, שמיני עצרת,
חרבות ברזל,
זה לא משנה השם כרגע, כי זה לא יהיה השם בעתיד.
נכון. מלחמת עזה נראה לי.
מלחמת עזה, אבל תהיה גם מלחמת לבנון אחר כך, אז בואו אנחנו נדון בזה בהמשך בשם עצמו, אבל כולם יודעים מה אנחנו מדברים. בעצם יצרה הזדמנות לסגור את הפער בין האליטה הישראלית לבין הציבור. צריך להבין שהאליטה הישראלית היא גילדה, בין אם זה האליטה האינטלקטואלית ש האקדמיים הם סוגרים את עצמם בתוך חוקי קביעות מסוימים, בין אם זה הפקידות שיש להם קביעות ומגייסים את הדומים להם, בין אם זה מערכת המשפט שממנה את עצמה, וגם הפוליטיקה שהיא לכאורה מריטוקרטית, על ידי אנשים שנבחרים בציבור, רף הכניסה לפוליטיקה הוא מאוד מאוד גבוה, מה שמונע יזמות פוליטית בישראל. נכון. בעצם כל הפוליטיקאים שלנו במדינת ישראל מעורבים ברמה הלאומית משנות ה-90. נתניהו, גדעון סער, גלעד ארדן, ישראל כץ, בני גנץ היה בכיר בצבא, יאיר לפיד, מרב מיכאלי, you name them, כולם משנות ה-90, עכשיו זה לא רק שהם טכנית משנות ה-90, הם גם אינטלקטואלית מהותית משנות ה-90, גם ליצמן ודרי, כל האנשים נמצאים משנת, זאת אומרת, היעדר התחרות יצרה סטגנציה, כן, שאנחנו תקועים אז,
כן.
נפתלי בנט לזכותו יאמר, ואין לי הרבה דברים לזכותו, אבל לזכותו יאמר שהוא ניסה לייצר יזמות פוליטית, הוא הצליח בצורה מסוימת, אבל בסוף גם הוא נבעט החוצה, והיכולת של היום, ביום שאחרי המלחמה, של הרבה מאוד מפלגות, שאני יודע שיש המון אנשים שרוצים לרוץ לפוליטיקה עכשיו, רף הכניסה הוא מאוד מאוד גבוה.
כן.
כל התנועות עכשיו שקמות, שאני שומע ומדבר עם חלק מהם, אמרתי להם, אם אתם לא, אם אתם תדרשו עכשיו בחירות, ועזוב אם אני בעד או נגד, לרוב אני נגד כי אנחנו בזמן מלחמה, אבל אם אתם דורשים בחירות בלי להוריד את אחוז החסימה, ולשחרר את חוקי המימון של מפלגות עכשיו, שהן היום נוטות באופן מובהק למפלגות קיימות או למפלגות חדשות.
מפלגות גדולות גם עוד יותר.
גדולות קיימות, כן? אתם פשוט חופרים לעצמכם בור שאין סיכוי שתעברו אותו. אז אנחנו במשבר, אז הפער בין הציבור לבין האליטה התקשורתית, היא פער גדול, יש הזדמנות לסגור אותו, אבל בניגוד לארצות הברית, ככל שאתה צעיר יותר בישראל, אתה יותר שמרן.
נכון.
שמרן פירושו, עם נטיות מוסריות שנוטות למסורת, נוטות למשפחה, נוטות ללאומיות, נוטות לאחריות אישית, בניגוד לנוטים לריכוזיות ממשלתית, להסרת האחריות מהאדם, בין אם זה בדין הפלילי, בין אם זה ברווחה, בכל מקום אחר, והעברתו למוסדות גדולים, בין אם זה נגד המשפחה, בין אם זה עדפת הכאן ועכשיו על פני העתיד, אלה בוודאי ביטול הלאומיות וחוסר הצדקה מוסרית ללאומיות, חוסר הבנה של מעגלי הזהות האנושיים, הם בוודאי התנגדות למסורת ודת, והנטייה הישראלית היא יותר ויותר לכיוון הזה, וזה יבוא לידי ביטוי בשנים הקרובות לדעתי גם באליטה התקשורתית, זה כבר קורה, ובוודאי גם הפוליטית, זה יגיע לשם.
שאלה על זה ספציפית, ואז אני גם אשאל אותך אולי מה ההבדל ברעיונות בין אולי שמרנות ישראלית לאמריקאית, או שמרנות בחול באופן כללי לשמרנות ישראלית, אבל לפני כן אתה לא חושב שזה גם תלוי דמוגרפיה מי באמת בסוף שמרן? למשל בתל אביב, אני מניח שאתה תמצא הרבה מאוד אנשים שדומים, צעירים, שדומים למקביליהם בחול ביותר. לעומת, נגניח, אנחנו נמצאים בירושלים, אז אתה תראה כאן יותר אנשים שיותר קרובים למסורת ויותר, או שאתה אומר, באופן כללי, הציבור בישראל, גם החילוני התל אביבי שחי בתל אביב ויוצא למסיבות כל יום שישי, הוא עדיין יותר שמרן מאשר בקבילו בארצות הברית.
אז אני אתן דוגמאות משני צדדים. זה תזות, אין לי מחקרים אמפיריים להוכיח אותם, אבל אני חושב שהתזות האלה מספרות סיפור רלוונטי. אחד, במסיבה בנובה.
נכון.
המסיבה מבטאת תרבות ניהליסטית, אינדיבידואליסטית, מדהימה, כאילו שיש לה יופי, וכן, אין לי ספק על הדבר הזה. והטלפון הראשון שכל המשתתפים במסיבה עשו, ברגע שהיריות התחילו, זה לאבא ואמא. זאת אומרת, מרכיב המשפחה בישראל, הוא דומיננטי חזק, גם אצל החבר'ה שמבטאים את הנקודה הכי הכי אינדיבידואליסטית, ניהליסטית במדינה. וזה בגלל א', הקרבה הגיאוגרפית.
נכון.
כשאתה הולך ללמוד באוניברסיטה, אתה לא עוזב את הבית ועובר למדינה אחרת, במרחק של 1,000 מייל מהבית שלך, אלא אתה קופץ הביתה די בקלות.
נכון.
אין את תרבות הקולג' ולכן הסוגיה המשפחתית שהיא השורש של תרבות שמרנית, חזקה מאוד בישראל.
כן.
זו דוגמה אחת. דוגמה השנייה היא להבין טיפה את ההשתלשלות של, נקרא לזה, התרבות הישראלית. זו חלוקה דמוגרפית של ישראל. מדברים על 15% חרדים, אני מספרים עגולים, 15% דתיים לאומיים, 30% מסורתיים, ואז אתה נשאר עם בערך 40% חילונים.
כן.
אתה דריל דאון לתוך החילונים, וזה במחקרים רבים שיש עכשיו, 50% מהם בערך, יש להם גם מערכות יחסים עם המסורת והיהדות והזהות הלאומית הרבה יותר גבוה מאשר נקרא לזה so called חילונים בחברה האמריקאית.
כן.
וזה רק מתגבר. עכשיו, מה הסיפור פה? מה הסיפור היפה? הדור של, נקרא לזה, תחילת המאה ה-20, מרדו באל היהודי, באל הדתי, ובחרו באל הלאומי. ושני המרכיבים האלה דרמטיים. המרד בדת והבחירה בדת הלאומית. אבל הדור הבא לא גדל בחיידר, והוא לא הבין בדיוק את המרד, אבל הוא גדל בתוך בית לאומי עם ההבנה שיש מרד. הדור של קום המדינה, הם לא הבינו במה הם מורדים כל כך, אבל הם היו לאומיים. הדור הבא אחר כך צריך להתחיל להבין מה הוא עושה פה.
נכון.
והוא צריך סיפור, ולא מספיק להגיד את הלאומי.
אז בן גוריון עשה להם את התנך, וזה נכון, היה לפחות הרעיון.
אבל זה לא החזיק לא מים. זה לא החזיק מים, והתנועה של עולם המכינות, המעורבות, וזה כאילו, זה נקודת דוגמה, אבל זה לא התנועה עצמה, היא אנשים שגדלו בבית שאין בו שום ידע, כמו שאמר יעקב חזן, רצינו לגדל דור של אפיקורסים, של מורדים בדת האלוקית, ואנחנו גידלנו דור של בורים ומארצות, שהם לא יודעים בכלל מה האפשרויות. ואתה לא יכול להיות שותף לסיפור הישראלי, בלי שיש לך, שאתה חלק ממנו, אתה לא יכול לחיות פה בארץ, בלי שאתה חלק מהסיפור הזה. זה קשור לחרדים הרבה, עוד נגיע גם לזה בהמשך, בוודאי קשור לאוכלוסייה החילונית בישראל. יש 700 אלף ישראלים שגרים עכשיו בארצות הברית.
700 אלף רק בארצות
הברית? ישראלים שגרים בארצות הברית, שעזבו ועברו לשם. זה מספר מטורף.
והם דרך אגב המתבוללים יותר מהאמריקאים עצמם.
הכי גבוה, שיש אחוז התבוללות שם מעל 80%, מעל הרפורמים אפילו, כי הם בחרו לא להיות חלק מהסיפור, וזה לגיטימי לחלוטין, זכותם לעשות מה שהם רוצים.
דרך אגב, אני בן של גדלתי בארצות הברית, ואמא שלי נולדה פה.
והיא עברה לשם, ואתה חזרת. וחזר,
לא, גם היא חזרה.
גם היא חזרה.
אבל אני אומר, אז אני לא מהסטטיסטיקה של ה-80%.
נכון, אבל אתה גם חזרת לפה.
כן.
אז יש, ואני מבין אותם, כי אם אתה לא שייך לסיפור, אז אתה הולך לסיפור אחר.
כן.
אבל מי שנמצא פה, צריך להיות שייך לסיפור. והחיפוש אחרי, אני קורא לזה מסורתיים אשכנזים. הרי המסורתיים הספרדים גדלו בבית מסורתי וממשיכים את המסורת. אבל יש הרבה מאוד אשכנזים שהם אומרים, לא אשכנזים במובן התרבותי, בסדר, לא הגנטיקה.
ההשתייכות החברתית.
בדיוק, הסוציולוגית. שהם רוצים להתחבר לסיפור הישראלי, הם לא אורתודוקסים בשום קנה מידה, אבל הם רוצים לגדל את הילדים שלהם על התרבות היהודית הרבה יותר, כי כבר אין להם את מרכיב המרד שהיה להורים שלהם ולהורים של ההורים שלהם וכן הלאה, וזה דווקא גדל.
זאת אומרת, יכול להיות שהמרד שלהם הוא מרד שאומר, אני גדלתי להורים שמתנגדים לסיפור, לא הלאומי, אלא סיפור המסורת בתוך הלאומיות.
כן.
או לטקסטים דתיים יהודיים, או לטקסטים אפילו היסטוריים יהודיים, מהתנך או מהתלמוד, לא משנה מה. המרד שלי זה שאני חוזר לשורשים האלה, ואז אני מורד
בדור... שאני בוחר בהם מחדש, כן.
אני צריך לפחד מה יהיה המרד הבא של הדור הבא.
אני כשמרן נגד מרידות, אבל בסוף יש דינמיקה של בחירה מחדש,
כן.
של אנשים בתוכן שלהם. תראה, אתה לא יכול להיות קבוצת כדורגל, בגלל שאבא שלך עד. זה כמו שאתה לא יכול להגיד, אני לא יכול להיות ישראלי כי אבא שלי ישראלי. בסוף יש תוכן. או אצל הרבנים אומרים את זה, כן? גם אם אלוהים דיבר, הוא דיבר בהיגיון. בוא נבין את ההיגיון של מה שאלוהים אמר.
כן.
יש היגיון בזה שאני ישראלי, ומה הערכים הישראלים, מה המסורת, למה אני שייך. ואנשים רוצים לבחור בזה, כן. וזה מדהים בעיניי. ואני חושב שזה חלק מהמגמה. עכשיו זה קשור למודלים שקיים יש בחברה הישראלית, שמייצרים מודלים מורכבים יותר. נקרא לזה דתיי הרצף, מאפשרים לייצר הרבה יותר קשרים מסורתיים שמרנים, בלי המחויבות האדוקה האורתודוקסית. וזה מדהים לחברה, שהיא חברה שהופכת יותר ויותר שמרנית, בלי המגבלות של האורתודוקסיה עליהם. אני, זה נפלא בעיניי.
כן, ודרך אגב, אפשר להגיד שככל שגם אולי, אני לא יודע אם יש, אולי כן יש קשר, שככל שהחברה יותר חילונית עוברת, נקרא לזה ימין על המסורת, הרבה מאוד מהחברה הדתית, לאומית לפחות, ואפילו חלק מהחברה החרדית, גולשים לעבר החברה הכללית יותר.
חד משמעית.
ואז אנחנו רואים סוג של משהו חדש שנוצר.
נכון, נכון, יש פה תהליכים, אנחנו נמצאים תוך כדי תהליכים, עם המצב, נקרא לזה, האידיאולוגיה הלאומית שלנו במצב פלואידי כרגע.
כן.
ויש הרבה כוחות שיכולים להשפיע עליה, ופה בדיוק נכנס עולם הרעיונות.
פה אנחנו פה יושבים, וזה חלק ממה שאתם מנסים לעשות בעצם. יפה, נתת פה הסבר יפה.
אני מנסח את זה במשפט אחד, האינטואיציות קיימות.
כן.
אבל כדי לקבע אותם בתוך תפיסת עולם שהיא מנוסחת, בצורה אינטליגנטית ואינטלקטואלית, דורשים אנשים שינסחו את זה, דורשים פלטפורמות.
יפה.
זה מה שאנחנו מנסים לעשות.
אוקיי, אז אני רוצה באמת לשאול אותך על זה, אנחנו... בוא נגיד ככה, בארצות הברית, שמרנות, זה דבר שהוא מושג שקיים אפילו אולי עוד מימי החוקה והמהפכה האמריקאית, שהיא לא באמת מהפכה, ולכן באיזשהו מקום אפשר לדון בזה פעם אחרת, אבל ארצות הברית הוקמה בסוף כאיזשהו משהו שמרני, אפשר להגיד, או קהילתני שבסוף מוביל לשמרנות, ואז כבר 300 שנה יש את זה שם, ואנגליה עוד הרבה לפני, צרפת זה בעצם אולי המקור הרעיוני למה שמנוגד לפחות למה שאני ואתה מאמינים. מה ההבדל בין שמרן ישראלי לשמרן שגר ב, לא יודע, טקסס? מה ההבדל?
אז...
או שאין הבדל?
לא, לא. א', יש הבדלים גדולים מאוד, אבל השאלה זה ההבדלים באים לידי ביטוי. השמרנות היא מסגרת. בסדר? קודם כל, המילה שמרנות היא זה מה יש, כי זאת השפה ויש את המאמר הידוע של הייק, שהכותרת שלו בחוקת החירות, מדוע אינני שמרן, ואז מאמר שלם, למה הוא מסביר למה הוא כן שמרן. שזה נורא מעניין, כי הכותרת שמרנית מאוד קשה לכולם, אני מבין אותה, אבל זה מה יש, זה המושג הפילוסופי, והתעדוף של לשמור את הקיים לפני שאתה מחדש, הוא עיקרון, אבל נניח את זה בצד, בוא נדבר על הלבושים של זה. הנחת היסוד לגבי טבע האדם. השמרן מניח שאין הרבה מאוד ראוי למה האדם צריך להיות, אלא מתייחס למציאות הקיימת של מה שיש. ואת זה אני מנסה לקדם ב-X+1, להפוך את המציאות לטובה יותר. קורא לזה תומס סואל, הצדק המוסרי בניגוד לצדק הקוסמי.
כן.
כשיש לי איזשהו ראוי...
יש לו דרך אגב ספר מאוד מיועד, אני לא יודע אם אתם הוצאתם את הספר
שלם
הזה.
שלם הוציאו את זה.
על ה, בעצם על ההבדל הראשוני, הבראשיתי, של אנשים שהם
גדורים ולא גדורים.
בדיוק.
נכון, אז זה הספר שנקרא כן. אימות בין השקפות, שקרן תקווה בגלגולה הקודם, שנקרא שלם, חשוב לי להדגיש עכשיו, כן? קרן, אני גדלתי על ספריית שלם, וכל מה שאנחנו עושים פה הוא תוצאה של כן. הזרעים שזרעו, יורם חזוני ודן פוליסר בשנות ה-90, שהם ניסו את האבנגרד הזה, והיום, אם אני אנסח את התנועה השמרנית, היא כבר לא אבנגרד, אלא עולם הרעיונות המרכזי בישראל, המרכז של עולם הרעיונות הישראלי, נמצא הרעיונות שקרן תקווה מבטאת, שמרכז לחירות ישראלית מבטאת. אז קודם כל, אחד, הנחת יסוד לגבי טבע האדם. אחד, יש טבע לאדם, בין אם זה טבע ביולוגי של זכר נקבה, זה סוגיה אמריקאית שלא מעניינת פה כל כך.
לא, היא קצת נכנסת למקומות מאוד ספציפיים פה.
שוליים, ואני חושב שזה יישאר בשוליים לדעתי.
בעיקר במקומות של האוניברסיטאות, וזה, אני ראיתי עכשיו שירותים לנון-בינארי באוניברסיטת תל אביב.
אז זהו, איפה שיש גישה לתרבות אמריקאית באופן ישיר, דובר האנגלית, לא ראיתי מחקר על זה.
כן.
ישבתי עם בחורה עולה חדשה טרנסית שהייתה בת, עברה לבן וחזרה להיות בת, או לא יודע איך קוראים לזה.
D-transition.
כן, והיא ניתחה לי במסמך מסודר של 800 בחורה מבריקה, שניתחה לי בצורה מסודרת את איך זה מגיע בישראל, והיא אמרה, זה מופיע בקהילות אנגלוסקסיות עם נטייה דתית אמריקאית בישראל, שיש להם גישה לתרבות האמריקאית עם המורכבות התרבותית שלהם, שם זה נמצא, בכל השאר זה כמעט ולא נמצא בישראל. ניתוח מעניין, יכול להיות שהוא... נכון, לא נכון.
אחרי זה תגיד לי פרטים שלה, אולי נעשה את הפרק.
בחורה מרתקת. בכל מקרה, אז אחד הנחות הקצות לגבי טבע אדם, יש טבע לאדם, יש, האדם הוא לא טבולה רזה, כן? יש בסיס, ועל גבי הדברים האלה אפשר לקדם אותו. ואנחנו לא מוכנים לשלם בהרס כל מה שיש, בשביל איזשהו אבסטרקט מופשט, מה שתומס סואל בספרו השני, המרדף אחרי צדק קוסמי, טוען לגבי הצדק הקוסמי, כן?
נכון.
שזה כאילו, נשלם את כל המחיר של מה שיש, כי זה לא מושלם. אין מושלם, לא יהיה מושלם, האדם הוא חסר. עכשיו, הניסיון האנושי לימד אותנו שכדי לייצר חברה טובה יותר, צריך מוסדות חברתיים, צריך מוסדות אנושיים, כמו משפחה, כמו קהילה, האדם צריך להתגבר. יש הרבה מאוד דברים שדורשים מהאדם כדי לבנות חברה טובה יותר. זה טבע, זה אמפיריציזם במקום רציונליזם, אני לא יודע מה ראוי, אלא אני רואה מה יש ונסה לשפר אותו. עכשיו, יש תרבויות שונות. התרבות האמריקאית מתלבשת בצרכים של העולם רעיונות, והדת הנוצרית הפרוטסטנטית האמריקאית, או הקלווניזם, זה כל הדברים שמתרחשים שם, ובישראל יש תרבות אחרת. אז השמרנות היא הנחות יסוד, היא השיטה, היא הכלים, אבל התוכן שנוצק פנימה, הוא תוכן שאנשים יוצקים לתוכו. זאת השמרנות הישראלית.
שזה בעצם מה שהזכרת לפני כן, של עולם יהודי, איזשהו בסיס היסטורי עתיק, שבעצם עליו אנחנו בעצם בונים, כמו שסיפרת, ולא זורקים את הקור.
נכון, זאת אומרת, יש לאנשים מקור שהם הגיעו ממנו, עכשיו איך זה מתלבש בתוך הקונטקסט, זה בבחירה של האדם, זאת אומרת, זה שוק חופשי של רעיונות וזהויות, ואני בעד. עכשיו, אחד החידושים המעניינים במדינת ישראל, זה שהמסורת היהודית מעולם לא עסקה באיך לנהל מדינה.
נכון.
ומה שהבאנו פה בשנות ה-40, 30, כן, בעיקר העלייה השנייה, זה את התודעה המהפכנית הקומוניסטית, שאלה האדנים שאיתם בנינו את המדינה, לא אני, כן?
זה בדיוק הזה, ממעמד לעם, זאת בדיוק האידיאולוגיה, להפוך את סיפור המעמד, בסיפור המלחמת המעמדות בעצם, ולהקים מתוך זה את המדינה שאנחנו קיימים עכשיו.
נכון, והם היו בתוך אוקסימורון מעניין של קומוניזם,
נכון.
לאומי, כן, נציונל סוציאליסטי, אבל בואו לא ניכנס לסיפורים האלה, אבל זה סתם, אבל הם נכנסו למורכבות. עכשיו, מה שיפה שבן גוריון עבר תהליך, הוא היה הצד הימני ביותר של השמאל הישראלי, שזה תהליך מאוד מעניין, ובסוף תפיסת הביטחון הלאומי שלו הייתה של ז'בוטינסקי, קיר הברזל, הוא היה תומך מסורת, הוא היה תומך משפחה, הוא כאילו מאוד מאוד בעולם הזה השמרני הישראלי, עם השורשים הסוציאליסטיים שלו, גולדה מאיר הרבה יותר סוציאליסטית ממנו, בוודאי שמקי וכל החבר'ה האלה, כן. מפם, כן? הוא לא סתם הקים את מפאי, ואז את רפי, ואז הוא הצטרף בכלל כמעט לימין בשלב מסוים, בסוף תקופתו בכנסת בשנות ה-60 המאוחרות. היום אנחנו צריכים להציע אלטרנטיבה לאיך מנהלים מדינה שלא על בסיס האדנים האלה, אלא על בסיס אדנים אלטרנטיביים. עכשיו, גם פה, השיטה היא לא לבוא ולהגיד עולם ישן עד היסוד נחריבה, אלא השיטה שאנחנו פה במכון מחקר שלנו, במרכז לחירות ישראלית, אנחנו מציעים אלטרנטיבה פוזיטיבית. זאת אומרת, אוקיי, זה מה יש, בוא ננסה לשפר את המציאות הישראלית ב-X+1. איך אנחנו משפרים את יחסי חוקי עבודה, איך אנחנו הופכים את מערכת החינוך הישראלית, ממערכת החינוך היהודית הגרועה ביותר בעולם, לטובה יותר. זה קשור לתמריצים של מורים, זה קשור לבחירה של הורים, למעורבות של הורים בחינוך הילדים. יש כל מיני הנחות יסוד שאני לומד מהניסיון האנושי, לאיך לנהל מדינה בצורה טובה יותר, שאנחנו רוצים להביא לפה. אבל זה פשוט אמפיריציזם למה עובד, ולא מה אני רוצה לייבא את הכל.
כן.
אלא אתה בודק, זה עובד, זה טוב יותר, ובואו נביא לשוק הישראלי את האפשרויות האלה, כדי שהציבור הישראלי יבחר.
סוג של פיילוטים כאלה, שפיילוט זה המונח בדרך כלל במשרדי ממשלה, עושים את זה כדי למסמס משהו. בדיוק. עושים איזה פיילוט של איזה בית ספר אחד, בינתיים ממשלה מתחלפת ובטלים את הפיילוט.
אז, אני לא, אז פיילוטים זה תפיסה של חברה, של מוסד נכון. שמנסה לייצר בתוכו. אני מאמין בחירות, אין פיילוט בהקמת חנות פלאפל. בסדר? אתה לוקח סיכון. ואני מאמין ביזמים יש קצת פילוסופיה כלכלית, כן? השאלה זה משוואת הערך בכלכלה, מה מייצר ערך? השאלה זה אם הפועל, ואז זה גם מצדיק מוסרית את הרווח של הפועל, נכון. ולא את הרווח של היזם. והאסכולה האוסטרית בכלכלה, בעיקר מיזס ושומפטר, שהוצאנו עכשיו את הספר שלו, וקירזנר, שהוא אגב רב חרדי מברוקלין.
נכון.
והייתי אצלו בבית, בית של רב חרדי. הוא היה חי לפני 3-4 שנים, יש לי תמונות. ישבתי אצלו.
הוא היה איש קשיש בסוף, נכון?
קשיש, ב-91-92, והוצאנו ספר שלו ומאמר שלו על competition entrepreneurship, תפקידי יזם ביצירת הערך והצידוק המוסרי לרווח היזמי, וזה נכון בכלכלה וזה נכון גם בחברה אזרחית. ולכן אני גם מאמין ביזמות בפוליטיקה והורדת חסמים בכל מרחב, כי זה מה שמאפשר. עכשיו, פיילוט, יש כשממשלה עושה פיילוט, אז היא לא מחויבת אליו, היא מאפשרת למישהו, אבל איפה היזם שיעשה את הפיילוט בחברה? ואני מחפש לאפשר ליזמים האלה לצמוח כמה שיותר, גם בעולם החינוכי. הייתי עכשיו, הבן שלי התראיין, הייתי בחרמון ביום ראשון, מעבר לזה שחטפנו נוטט, וזה היה חווה לא נעימה, ירדנו משם, והלכתי עם הבן שלי רעיון בישיבה תיכונית, ויש עכשיו יזמות מדהימה, של ישיבה תיכונית, שאתה חקלאי מ-5 בבוקר עד 12 בצהריים. עכשיו, אני לא יודע מי יזם את זה, אבל כנראה שיש ביקוש.
כן.
ואם הבן שלי רוצה את זה, וזה מתאים לו, זה אחלה. אני לא חייב להכניס אותו לתוך מסגרת שמשרד החינוך החליט. עכשיו, אני כהורה בא, מדבר עם הילד שלי, ובודקים את האפשרויות, ויש מקום גם ליזמות וגם לבחירה חופשית. וזה נפלא, ואם זה יכול להיות בהרבה מאוד תחומים בחיים שלנו, זה היה הרבה יותר טוב. לא בגלל שאני יודע מה ראוי, אלא דווקא יש לי הפוך ענווה אפיסטימולוגית, ענווה במה אני יודע, להגיד, אני לא יודע. בוא ניתן לאנשים לבחור.
נכון.
ומה שהם בוחרים, כנראה שזה יותר מתאים להם, זה לא אומר שזה נכון, אבל זה יותר מתאים להם.
כן.
ואם הם יקבלו את ההחלטה, וזו עוד נקודה חשובה בתפיסה השמרנית, של היחס בין ההחלטה שלי למחיר שאני משלם, או בין סמכות לאחריות, המתאם הזה, ובין ספק השירותים ללקוח.
כן.
ואז יש תמיד שיח מתמיד ביניהם לגבי איך משפרים ואיך מתקנים. ברגע שאתה נמצא בחברה שא' יודעת מה ראוי, ושתיים, היא מנחיתה מלמעלה למטה, מה צריך להיות, אז אין שיח, אין דינמיקה, אני לא יודע.
ויש תגמול לבינוניות במקום, כי הכל מובטח לך גם ככה. אז כשאין סיכון, אתה גם לא רוצה להצטיין לרוב, זה טבע האדם.
נכון.
כמו שאמרת. דרך אגב, חשבתי על עוד משהו שממש מוכיח שישראל היא מדינה שמרנית. הקהילה הגאה. בעולם המערבי היום, הקהילה הגאה לא עושה הרבה ילדים. כאילו עובדתית. עובדתית היום, הגיי לייפסטייל בניו יורק, איפה שאני גדלתי למשל, זה להפך, זה יותר מתירנות מינית, זה יותר, כן, כמובן, אני מדבר באופן גס, ברור שיש פה ושם. בישראל, כולם עושים, יש לי כמה וכמה חברים הומואים, כולם הלכו, עשו את כל ה... זה, אנחנו, אני שם בצד את כל הוויכוח על פונדקאות וזה, כי זה לא... אני רק רוצה להדגיש את הנקודה, גם שכולם רוצים להקים כאן משפחה.
אני מסכים.
וזה פשוט כאילו דבר ש, ש, שאני מספר את זה למשפחה שלי בארצות הברית, הם לא מבינים את זה. הם לא מבינים את ה... כאילו משפחה וחברים שהם הומואים בארצות הברית, הם אומרים כאילו, אני לא מבין, כל הרעיון בלהיות הומו באיזשהו מקום זה, זה לזרוק את המוסכמות, זה כמובן לא בקטע רק המיני, בקטע של הלייפסטייל.
נכון.
וכאן הלייפ, הם לקחו את הלייפסטייל ההטרו של משפחה, בן זוג, חתונה אפילו, וילדים. וזה משהו
ש... אני מסכים לחלוטין.
כן.
נכון, זה אתגר שכחברה אני צריך להתמודד איתה בדברים אחרים, כמו שאמרת על פונדקאות ודברים כאלה, אבל בהחלט האווירה...
האינסטינקט.
נכון, נכון.
כן, אז אני רוצה לשאול אותך משהו שאני חושב עליו הרבה, בתור מי שבאמת חי גם בעולמות הרעיוניות שבהם אתם עוסקים, ואני חושב שהרבה מאוד מהסכנה הרעיונית לימין בכלל, לשמרנות, אפילו לליברליזם הקלאסי נקרא לזה, שזה משיק בהרבה מובנים, גם בישראל וגם בארצות הברית, זה הנושא של הפופוליזם הימני שנכנס חזק, ופשוט... אני חושב שיש בארצות הברית, אני מאוד, אתה יודע, בסוף אני יש לי זכות הצבעה שם, אני כנראה זה ביידן מול טראמפ, אני אצביע לביידן כי אתה יודע, בסוף אתה בוחר בין האופציה הכי פחות גרועה. אבל התחושה שלי היא זה מתבטא בפוליטיקה, אבל שם נמצאים האנשים, הם מצביעים, אבל זה משהו בסיסי יותר של מנהיגים שבאים בסיסמאות, בזכות אישיותם, ללא רעיונות, עם הרבה פעמים עם איזשהו גם בסוף, עם איזשהו אמירה מעמדית. הרי מה טראמפ, הסיסמה שלו זה שהרבה פעמים הם גונבים לכם את המקומות העבודה, האליט, הדיפ סטייט גונבת לך את הזה, ואם נתרגם את זה לכאן, אז יש לך את הישראל הראשונה והישראל השנייה, גם כאן נכנס השיח על הדיפ סטייט, שוב, יכול להיות שיש גרעיני אמת בחלק מהטענות, אבל כשאתה מחבר את זה לנרטיב מעמדי, בסוף זה נרטיב מעמדי של העשירים, האינטלקטואלים, בעלי הכוח שגונבים מאיתנו, ולכן, למשל, אחד הדברים ששמעתי בן שפירו אומר על טראמפ, זה שהוא בעצם giant middle finger לאליטה. זאת אומרת, אין כאן איזה, ואני מאוד חושש שגם כאן, זה מתחיל לתפוס בקרב קהל, עצם העובדה שהתיאוריה הזאת של אבישי בן חיים, של ישראל ראשונה וישראל השנייה, תפסה חזק בשיח, נקרא לזה, הפופולרי של חלק מהימין הישראלי. זה דבר שמאוד מדאיג אותי. אומר לך באמת, מה אתה חושב על זה?
שלוש טענות. אחד, צא מטוויטר. אבישי בן חיים לא תפס בשום מקום. כאילו, הוא תפס אולי בטוויטר. זהו. אחד, שתיים, הנאו-מרקסיזם של אבישי בן חיים הוא נורא והיום. צריך לשים את זה לשולחן, אני נגדו באופן קטגורי. אבל הוא לא תפס באמת. שתיים, יש באופן אמפירי הבדלי מעמדות, יש הבדלים. השאלה המרקסיסטית, האם זה מהותי, האם זה אימננטי, או האם זה פתיר? ומה הפתרון? האם הפתרון הוא מאבק בין מעמדות, או פתיחת השוק?
נכון.
התשובה השמרנית היא תמיד פתיחת השוק. ולכן, גם אם יש פערים מעמדיים, גם אם אני מקבל את זה שהסוציאליסטים שהקימו את המדינה, זרקו את המרוקאים על גבול הצפון, וזרקו אותם לסדרות, זה אמפירית שזה קרה,
נכון.
מה הפתרון?
בדיוק.
הפתרון הוא לא, הוצאנו ספר בסלע מאיר, שנקרא לו, שכתב אורי רדל, זכרונו
כן.
לברכה.
ספר מאוד טוב, קראתי
נכון,
אותו.
ספר נפלא, שמתאר כן. מה האלטרנטיבה הייתה. הייתה אלטרנטיבה, רק לא מימשנו אותה, בואו ננסה להציע אותה עכשיו. זה אחד.
כן.
שתיים, פופוליזם תמיד היה. הבעיה של אינטלקטואלים, שהם לא אוהבים פוליטיקה, כי בסוף, תראה, יש ספר שנקרא אנטי-נאורות, של שטרנל, שהנאורות הגדירה שטבע האדם הוא השכל. אז האדם הוא שכלי, רציונלי, מקבל החלטות מההכרה שלו, ויש שתי תנועות נגד הנאורות, שזה הפוסט-מודרנה מצד אחד,
כן.
והשמרנות מצד השני, שטוענת שיש מרכיבים נוספים בטבע האדם, שזה הרגש והדמיון, והם שווים בערכם, ובעיקר במשמעות המוסרית שלהם, לשכל. הבעיה עם אינטלקטואלים, שהשכל אצלם חזק מדי, זה שהם לא מבינים שיש עוד חלקים לנפש. יש גם רגש וגם דמיון, והמון נוטה גם אליהם, וזה בסדר גמור. הביקורת שלך על אישיות, היא ביקורת של, לא שלך, כן, אבל הביקורת של אינטלקטואלים על הטראמפים, זה למה אני אמור לנהל את המדינה, כי אני אינטלקטואל חכם, אבל הוא מנצח בבחירות.
טוב, זה גם פה אפשר להגיד.
אני בטוח שזה גם פה. עם כל הביקורת של בן גביר, הוא כבר 25 שנה בקמפיין, או 30 שנה בקמפיין, ובסוף הוא נבחר. הבעיה שלי זה עם האינטלקטואלים שלא מוכנים ללכלך את הידיים שלהם. זאת אומרת, האלטרנטיבה לפופוליזם צריכה לבוא עם אנשים ראויים שילחמו נגד, אבל אל תתלוננו. אני אוסיף עוד משהו פוליטי פה, כן? כל הביקורת על נתניהו שהוא השמיד את העתיד, את המנהיגות העתידית, מאשימים אותו. לא נכון, הם אשימים. תילחמו, תהיו ראויים, תהיו ברי אחי.
אבל פלטו אותם החוצה, זאת הטענה. לא, אבל אני מסכים איתך בגדול, אבל למשל בארצות הברית, היו מועמדים אחרים, אני...
אבל הם לא...
אבל לא הצליחו
להיבחר, זאת נכון. אומרת, לא היה להם מספיק אפיל לציבור.
נכון.
הבעיה בפופוליזם, כשאתה נמצא בשוק חופשי,
כן.
בסדר, עכשיו השוק הוא אף פעם לא חופשי לגמרי, הוא לא משוכלל, הכל נכון, אבל בסוף, כשאתה נמצא בשוק חופשי, אתה מבין שאתה צריך לנצח את המשחק הזה, והאינטלקטואלים לא מוכנים לשחק את המשחק. עכשיו, למה הדוגמה האמריקאית היא טובה? כי בתקופת רייגן, בסדר? הגיע בן אדם ששם את האינטלקטואלים בחזית, והוא הצליח גם לנצח בבחירות, וגם להיות שמרן לא פופוליסט.
נכון.
יוצא דופן, אבל אפשרי. אבל הנקודה של להאשים את הפופוליסטים, להאשים את החברה, להאשים את ה... זה לא אשמה, זה קורה, זה נתון.
נכון.
איך אתה מתמודד מול זה? הביקורת שלי היא על האנשים האינטלקטואלים, שלא מוכנים ללכלך את הידיים שלהם. יש בישראל לא מעט אנשים חכמים מאוד, שהם אפילו משמשים כשרים היום. כן, אבל הם בחיים לא ירוצו לפוליטיקה.
מה הכוונה לפוליטיקה? לרשות?
הם לא ילכו לבר מצוות. עכשיו, בר מצוות זה דבר חשוב, זה בני אדם, אתה רוצה למכור את המוצר שלך לאנשים. אני, אחד הדברים הכי טובים שקרה לי, זה שאני חייב לגייס כסף לארגון שלי. אני הולך בישראל, אצל עשירי ישראל, וגם אצל הציבור בישראל, וגם אצל עשירי ארצות הברית, היהודים שאכפת להם, אני מגייס מי שמוכן לתת לי, אבל סתם, שמגבלות כמובן, אבל אני צריך למכור את המוצר שלי. זאת עבודה פנימית, אישית מדהימה, כי זה א', דייק אותי, חידד אותי, כן. וגרם לי להסביר את מה אני עושה, ולשכנע אנשים שמה שאני עושה הוא טוב. פוליטיקאי, אקדמאי, לא צריך לשכנע אף אחד. הוא יושב במגדל השן שלו,
קביעות. והוא אומר,
אני צודק, יש לי קביעות, ונגמר הסיפור.
כן.
אבל יש לך מוצר פוליטי. אתה צריך להתחזיק את כל תמהיל הכישורים, של גם שלך את הרעיון הנכון, אבל גם לעטוף אותו בצורה נכונה, ולדעת להסביר אותו. והבעיה שלי, עם כל המבקרים את הפופוליסטים, תציבו אלטרנטיבה.
לא, אבל אני מסכים, חצי מסכים, אני רק אגיד, ואחר כך גם תגיד לי איפה אני טועה, שאני חושב שיש אלטרנטיבה, הנה, למשל אתה, אתם, בספרים שאתם מוציאים, בגוד שאתם מדברים עליה, בכנסים, בזה, למשל, אתם מציגים אלטרנטיבה לדעתי משמעותית לרעיונות של, למשל, הפופוליזם, וכמובן לשמאל, המרקסיסטי, סוציאליסטי, וכולי. התרגום של זה לפוליטיקה לא קורה, לא בהכרח בגלל ש... או לא קורה כמו שהיינו אולי רוצים. לא בגלל שאין שחקנים שרוצים לקדם את זה. פשוט הם לא מצליחים להיבחר. עכשיו, שוב, יכול להיות שלא עושים...
מה זה המשפט הזה?
עובדתית.
לא מצליחים להיבחר כי לא שכנעתם את הציבור מספיק, לא, המצר שלכם לא מספיק טוב, לא גייסתם מספיק כסף.
לא, אבל כך למשל את ארצות הברית, אז היו כמה מועמדים לדעתי מעולים, יש לך מושל בפלורידה שמנהל מדינה, לדעתי מדינה, הייתי שם לא לפני שנה וחצי, במקום שאם לא הייתי גר בארץ הייתי רוצה לגור בו, גם 0% מס הכנסה של המדינה, גם מלחמה חסרת פשרות בכל הווקיזם הזה שמתפשט בארצות הברית, גם מדינה שהצליחה להתמודד עם הוריקנים בצורה מדהימה ויעילה, בסוף הוא בא לציבור ואומר, תסתכלו על תוצאות שלי, והציבור אומר, לא, אני מעדיף את טראמפ עם כל האישיות שלו, הבומבסטית וכל הזה, והיכולת שלו, ובאמת המידל פינגר שהוא נותן לזה. עכשיו שוב, זה מה שהציבור רוצה. עכשיו,
תחליף את הציבור.
לא, אני לא רוצה להחליף את הציבור. אני אומר שיש כאן, האם זה לא מדאיג, זה שטראמפ מנצח fair and square את הציבור, זה נתון. והשאלה שלי היא, האם אני לפחות מודאג מזה. זאת אומרת, אני מודאג מהרעיונות ש...
השאלה זה אם אתה מודאג מהתהליך או מודאג מהתוצאה?
לא, מהתהליך שמביא לתוצאה.
אז אני אומר, אחד, טבע אדם, כל דמוקרטיה, זה הבאג שלה, שברגע שאתה מחפש שההמונים מקבלו החלטות, אגב, אני לא דמוקרט, אני רפובליקני, לא במושג הטכני של המפלגה, כן. אלא במושג המהותי.
חוקתי, הגבלות תפיסתי, על המדינה.
א', הגבלות על המדינה בוודאי, ואני גם לא מאמין נקרא לזה במבנה חוקתי רובני. זאת אומרת, אני לא חושב שרוב יכול להחליט
על כל
מה
דבר.
נכון.
כן.
לכן צריך לפחות שני רובים שונים. שתי מערכות של רוב שונות. אני בעד להקים סנאט בישראל, פרסמנו זה מאמר בשילוח, אני מדבר על זה לא מעט, שלהקים עם רוב אלטרנטיבי, שהוא לא רוב מפלגדי קואליציוני, שהוא מערכת תמריצים, כמו הקונגרס והסנאט בארצות הברית, לאותו היגיון. הבעיה שאף אחד לא קורא את הפדרליסט בישראל, אז אף אחד לא יודע איך, מה האלטרנטיבות.
כאן נמליץ לקרוא את הפדרליסט.
כאן נמליץ לקרוא את הפדרליסט.
באמת, אבל לקרוא. ללמוד את זה.
ללמוד לעומק, אבל לא מלמדים את זה בישראל בצורה מסודרת. עכשיו, אני לא מאמין, עוד רוב שאני לא מאמין בו, השאלה זה מה קבוצת הרוב. האם הרוב הלאומי צריך להחליט מה קורה בקהילה שלי? תשובה היא לא, אני רוצה רוב שמבטא. אני עכשיו מתמודד, הסרתי את מועמדתי בגלל המילואים, שכפו עליי להוריד את זה, אבל אני רץ ביישוב שלי. לא בגלל שאני באמת, יש לי דעה מסודרת, למרות שניהלתי את היישוב פעם, אבל בסוף אני אומר, אם אני מצפה מאנשים להיות מעורבים פוליטית, אז אני צריך להיות מעורב פוליטית, אם יש לי דעה מסודרת, רוצה להשפיע על קבלת החלטות, לשד ולהתלונן מהצד, זה לא רלוונטי. לגבי התהליך הפופולרי בארצות הברית, דסנטס הוא כנראה מושל נפלא. אגב, במקום להגיד אני רוצה לעבור לפלורידה, תגיד אני רוצה לעבור את ישראל לפלורידה.
טוב, בסדר.
ועל זה מה שאני אומר, אני כשאני שואל מה הדמיון שלי, אני אומר ישראל, במקום להגר מניו יורק לפלורידה, תאגרו מניו יורק לישראל, כי ישראל תהיה ראויה. אגב, המעשה הציוני ביותר הוא להעלות את התוצר הישראלי ל-60% מהתוצר האמריקאי היהודי, היהודי-אמריקאי, רק בשביל הנתונים, בסדר? ישראל יגרוס ומודו 60% מהתוצר לנפש פר קפיטה האמריקאי.
וכמה ליהודי?
היהודי הוא פי 2 מהתוצר לנפש הממוצע. אז אנחנו צריכים היום, אם תבין את הפער בינך לבין המשפחה שלך בארצות הברית, אתה בערך 25% ברמת החיים. אם אנחנו נעלה את רמת החיים של הישראלי ל-60%, 70% מרמת החיים של יהודי אמריקאי, גלי העלייה של האליטה האמריקאית יבוא לפה ויכפילו עוד יותר את התוצר, יהיו מטורפים.
כן.
אבל אף אחד לא מדבר בשפה הזאת. וזה מה שאנחנו מנסים להביע. לגבי הפוליטיקה, אתה צודק מאוד, דסנטס נכשל, אבל יש דרכים להשפיע גם על טראמפ. אם אתה ריאליסט בהתנהלות הפוליטית שלך, אז איך קוראים לבח לי השם שלה עכשיו, שהולכת להיות הסגנית של טראמפ כנראה?
הולכת מי? זאת מהקונגרס שדיברה?
כן, 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 סטפאנק. סטפאנק.
מניו יורק, אלי סטפאנק.
כן, אלי סטפאנק תהיה כנראה, לדעתי, ככה זה הניתוח שלי לפחות, תהיה הסגנית הנשיא של טראמפ, כי ניקי היילי אסטרטגית רצתה לתקוף את טראמפ, כל עוד הסגנית שלו, משנה, יש שם דינמיקות, אבל זה פוליטיקה, זה בני אדם. אתה לא בהנדסה, אתה בעולם אנושי, יש סרטון מדהים שרס רוברטס עשה פעם, על קרב אגרוף בין הייק וקיינס. סרטון נפלא שמי שבמעגלים השמרנים מכיר אותו, מומלץ לצפות בו, שמבטא שתי אסכולות בכלכלה. האם אפשר להנדס את הכלכלה? כלכלה היא כמו מכונה, או כלכלה היא כמו אורגניזם, שאתה יכול איכשהו לאפשר לו, להכווין אותו, אבל אתה לא יכול להנדס אותו. כך גם פוליטיקה. ואתה כאינטלקטואל נוטה יותר להנדסה. ואנחנו צריכים להבין שפוליטיקה זה משהו הרבה יותר אורגני, הרבה יותר זורם, הרבה יותר דינמי, שאי אפשר להנדס אותו, וצריך בני אדם שיש להם את הליבה האינטלקטואלית העמוקה, אבל יש להם את הידיים שדין להתנהל לפוליטיקה. הלוואי ויותר אנשי ימין יהיו א' אינטלקטואלים, כי הימין לא עסק בעולם הרעיונות מאז שהוא נכנס למדינת
הוא
ישראל.
הוא עסק רק ברעיונות של ארץ ישראל והתנחלויות וכולי, במשך הרבה שנים.
אני גם טוען שגם בזה הם לא עסקו ברעיונות. לא,
אם בעשייה יותר ופחות ברעיונות.
נכון, זאת אומרת,
הם הגיעו... אולי היה את נקודה, אני לא זוכר איך קוראים
בעיתון. היה איתו נקודה, היו עוד כמה כאלה, אבל גם זה, האם עסקו בעולם המופשט של הרעיונות המעמיקים, לדעתי לא. ובסדר, לא משנה מה היה, כרגע יש את זה, אנחנו פה עוסקים לגמרי ברעיונות, על כל רבדי החברה, ממשפט חוקתי, פלילי, אזרחי, כלכלה, ביטחון לאומי וכן הלאה. וככל שיותר אנשים עם הליבה האינטלקטואלית, ועם הכישורים, שזה בסוף זה מולד גם, היכולת של טראמפ היא מולדת, בסדר? של שנים מול מצלמה, וניסיון ואומץ עסקי, וצריך להיות אנשים ראויים לזה. אז ככל שאתה מייצר 1,000 אנשים שיש להם את עמוד שדרה אינטלקטואלי, ו10 מהם יש להם את הכישרון, ואחד מהם יכול להיות שיצליח. הבעיה היא שהעולם האקדמי האמריקאי מכשיר רק פרוגרסיבים, העולם השמרני האמריקאי התכנס בתוך עצמו מדינמיקות מסוימות שהתכנס פנימה, ומה שהם הצליחו לייצר זה היחיד שגם יודע להוציא את האצבע המשולשת לטראמפ, ל-establishment, כן?
לממסד.
לממסד, אבל גם מצד שני, יש לו עולם, הם לא הצליחו לייצר את הטראמפ הזה שיש לו גם וגם וגם.
כן.
דסנטס הוא על התפר, כן, אני יכול להגיד לך, אני מכיר תנועות בארצות הברית שמנסות לייצר את האדם הזה, אבל אי אפשר להנדס אותו.
נכון.
ולכן, למזלם, יש להם תרבות, ואני רואה שהספסל, כן, the bench, של המפלגה הרפובליקנית, הוא ספסל לא רע בכלל.
כן, המפלגה השנייה אין לה ספסל בכלל.
בדיוק, והם נטייה שמאלית, לכן אני גם פה רוצה להיות אופטימי מאוד, שתנועת הנגד היום, נגד הווק, היא מאוד מאוד דומיננטית וחזקה. הווק הגיע לקצה, האוונגרד של הדבר הזה זה אילון מאסק.
כן.
אילון מאסק מציג, חבר'ה, אני נשארתי נורמלי, דמוקרט של שנות ה-70.
כן.
כן? אתם השתגעתם לגמרי, תנועת הנגד, גם נגד השיגעון של הסוגיות המיניות והמגדריות, וגם הסוגיות של הנאו-מרקסיזם והחולשה והגבולות, הם הגיעו לקצה שהתנועת מטוטלת לדעתי כבר חוזרת חזרה למרכז, לכן אני יותר אופטימי, אבל עוד פעם, תרבות זה דבר שקשה, אירופה מתה.
כן.
לאירופה אין תנועת נגד.
אני... לא, יש לך עכשיו את כל המפלגות הימין הקיצון הזה.
נכון, ש... תנועת הנגד באירופה היא מסוכנת, כי נכון. באמת נאצית. זאת אומרת, או עם תמהילים מסוימים כאלה, עוד פעם, אני לא מכיר לעומק מה שקורה בהולנד עכשיו,
אבל... הוא אבל לכאורה אוהב ישראל, וילדרט.
גם זה... אוהב ישראל, הוא לא אוטומטית.
כן.
זה, אני אומר, אני ישבתי, אורבן הזמין אותי לפגישה אצלו.
כן, ופרסמו את זה כאילו להורדת עליכם, ראיתי.
לא אכפת לי, לא מתרגש מאף אחד. הוא הזמין אותי כי הייתי, עברתי רצאה באוניברסיטה בהונגריה, והוא שמע עליי, אני בקיר אנשים שם, את השגריר ההונגרי בישראל, והוא הזמין לי, הייתה לי שעה וחצי, קודם כל הבן אדם מרשים ומבריק. אני חולק עליו הרבה דברים, אבל שאלתי אותו שאלות עניינות, עכשיו הסגירות האינטלקטואלית של אנשים היא נוראית בעיניי. אגב, כדאי לך להקשיב לרעיון של טאקר קרלסון עם פוטין. אני לא מסכים עם שניהם. אבל זה לא משנה, כשאתה שומע דיון מעמיק, כשאנשים פורסים טענות, זה מעניין, ואתה יכול להבין את הצד השני, אני לא מבטל, כן, הקאנסל קולצ'ר הפרוגרסיבי, כן, את הדעות שלהם, באופן שאסור לשמוע אותם, תשמע אותם, ותתמודד איתם.
כן.
גם ויקטור אורבן, הייתה שיחה מרתקת, חלקתי עליו הרבה, אבל אדם אינטליגנט ואינטלקטואל, ויש לו את הבחירות שלו, וזה לגיטימי לחלוטין, זה בתוך הדמוקרטיה שלו, זה פחות מטריד אותי, אבל בהחלט, יש זרמים מאוד נקרא לזה, הם לא טוטליטריים, אבל ריכוזיים מאוד, בתוך המערכים האלה, שהנטייה של ההמון שמה, היא יותר ללימיות הרדיקלית,
כן.
שהיא לימיות לא פוזיטיבית, ללימיות נגטיבית, אנחנו לא הם, הרבה יותר השמה אנחנו כן. המבחן של זה אגב, הנייר לקמוס, לתוך תנועה לאומית, מה שפתחנו בו זה המשפחה.
נכון.
יש ספר נפלא שנקרא Family Politics, שהוא פשוט לוקח סדרה של אינטלקטואלים הוגים לאורך כל השנים, ופשוט שם את נייר הלקמוס של המשפחה בתוכו. ואז הוא מחלק בין פרוגרסיבים ליברליים לבין שמרנים. וזה מדהים לבחון את זה. האם בסוף המשפחה היא מבנה מוסרי,
כן.
בטבע האדם, או שזה מבנה שרירותי, עם, 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 עם בעיות של יחסי כוחות. כשאתה שם נייר הלקמוס הזה, ואתה רואה חברה שבה המשפחה היא אבן, אבן יסוד בחברה, זאת חברה בריאה. אם אין משפחה, ואחד דברים שאורבן ניסה לעשות, זה להעלות את הילודה, אם יש לך שלושה ילדים בהונגריה, אתה לא משלם מיסים בכלל, והוא לא באמת הצליח.
ואני אגיד לך גם עוד משהו, שעוד נייר הלקמוס, בהקשר הזה, ששים לב מי הקבוצה, שמצביעה בצורה הכי עקבית למפלגה הדמוקרטית, חוץ מהיהודים. נשים רווקות בארצות הברית.
זה אירוע.
כן.
קודם כל, יש שני קמפיינים, גם של אובמה וגם של ביידן, בסדר? על האישה.
כן.
שיש, אם לא טועה, 50-60 מיליון, מספר מטורף של נשים רווקות, עם ילד הרבה מהם, עם ילד או ילדה, כן? שמעגלי הזהות שלהם, הם התנתקו מכל מעגלי הזהות האנושיים, זאת אומרת, משפחה, גם ההורים שלה, גם החברים שלה, כן, היא כאילו נולדה בוואקום, הגיעה לעולם, ומעגל הזהות הבא זה המדינה.
כן.
ובעצם זה מייצר פה שהמדינה, היא דואגת לה להכל, היא האבא הגדול.
הבייביסיטר שלה.
היא יותר מבייביסיטר, היא האבא שלה. וזה זה, זה דבר נורא שקורה בארצות הברית עכשיו, הטרנדים העמוקים של זה, כאילו, אין הרבה מה לעשות עם זה, כן? מי שנגע בזה אגב, בשנות ה-60 וה-70, זה הוגה בשם צ'ארלס מרי.
כן. הוא עדיין קיים.
הוא עדיין הוגה, נכון, הוא עדיין, אבל הוא עוסק בזה אז, בספר שלו, Losing Ground, שיצא ב-84, על איך מדיניות הרווחה מפרקת את המשפחה השחורה.
כן.
וההשלכה של זה, וזה ג'יימס קי ווילסון, אחד הוגה אחר
מהרווחה. גם תומאס סול דיבר על זה המון.
נכון, אבל על הפירוק של המשפחה השחורה, הם בעצם מנסרים שהמשפחה השחורה שרדה 250 שנות עבדות, ולא שרדה 30 שנה של מדינת רווחה. כי התמריצים לפרק את המשפחה, ובעצם יש לך אבא אחר. אבל זה מוביל לפשיעה.
נכון.
ש-40%
ועוני.
ועוני. עכשיו, 75% מהילדים השחורים בארצות הברית היום גדלים בלי אבא, ו-75% מהגברים גדלים למשפחה. מה שמוביל, או חיים בלי משפחה, מה שמוביל לרמות פשיעה מטורפות בחברות האלה, והחברה הלבנה מטפסת בעקבותיה בקצב מדאיג מאוד. המשפחה היא אבן היסוד, המשפחה היא הכל, וזה ברוך השם בישראל בינתיים, אסור לקחת את זה כמובן מאליו. משפחה צריכים מחנה משותף, צריכים מערכות יחסים, צריכים סמכות לנהל את המשפחה, צריך כמה שיותר בחירה ומחויבות, ואם נלך עוד טיפה יותר עמוק, צריך לדבר על ההבדל בין חוזה לברית. זאת אומרת, הנייר הלקמוס שאתה שם בתוך האינטלקטואלים, בעצם הניסוח זה האם משפחה זה חוזה או האם משפחה זה ברית. ברית זה מחויבות טוטלית, וחוזה זה משהו הסכמי שאפשר לבטל, וקנה לאומיות, וכדי לבסס חברה בריאה עם מחויבות, בסדר, צריך לחזק יותר את תודעת הברית. ברית זה מושג שצריך לברר אותו, ולצערי הרב, אין מספיק אינטלקטואלים מופשטים שעוסקים ברעיון העמוק הזה. אבל גם נגיע לשם, אני מקווה מאוד.
דרך אגב, משהו שכן חשבתי על זה, שגם בארצות הברית, בימין נקרא לזה, בצד שהוא לא שמאל, או לא פרוגרסיבי, יש לך דמויות כמו, בהקשר לישראלי, אבל אני חושב שאפשר לאקסטרפולייט, כאילו להמשיך את זה הלאה, הדמויות, הזכרת את טאקר למשל, אני חושב שהוא הכי בולט בשנים האחרונות, אני פעם מאוד מאוד אהבתי אותו, הייתי צופק קבוע, עדוק בתוכנית שלו בפוקס, ועם הזמן, גם בתוכנית של פוקס בשנים האחרונות, אני חושב שהוא הבין שיש כאן אירוע של חלק מהציבור, מה שנקרא, שהסתובב במחוזות של הטראמפיזם, לא בקשר בהכרח רע, טוב, אני מדבר, משהו עובדתי, שהוא יכול לדבר עליהם, והדרך שלו לדבר עליהם, זה בעצם כיום, בהרבה מובנים, זה להגיד, צריך להתכנס פנימה, צריך, לא, שבוע, הוא דיבר על זה שהצמיחה האמריקאית בישראל, הוא היה בדובאי, אחרי הרעיון שלו עם פוטין, ואמר, התמיכה של האמריקאית בישראל, זה לתמוך במלחמה, זה לתמוך ב-evil, ברוע. זה משהו שאנחנו שמענו את זה אז מפאט ביוקאנן, בשנות ה-90, המוקדמות אפילו, וזה חוזר. אני חושב, וכאן אגיד, כאילו, לא, כאילו, דיברת על זה, שזה באמת, כאילו, הוא לא בא בחלל ריק, הוא בא כי חלק מהציבור חושב ככה, והתפקיד שלנו, ולא שלנו אישית, אבל של הימין בארצות הברית, של אנשים שהם חושבים כמונו אולי, זה להציג אלטרנטיבה גם לדברים האלה, ולא רק לשמאל מה שנקרא, אלא להבין שיש מאבק בתוך המחנה.
נכון.
אני חושב שגם בארץ יש מאבקים בתוך המחנה, וחשוב שהעמדה השמרנית, הליברלית, הקלאסית, לא הליברלית במובן האמריקאי, תשמע. זה כל, נראה לי חשוב להגיד.
א', חשוב מאוד להגיד, כל תנועה מייצרת תנועת נגד.
נכון.
הווק ייצר צמיחה אדירה של הליברטריאנים. ישבתי עם קארל רוב לפני חודש.
או, יפה.
בארוחת ערב. הייתי בארצות הברית, תוך כדי המילואים, צריך לעבוד, אז הייתי 10 ימים בארצות הברית, גם בפלורידה, אבל גם בטקסס, וישבתי עם קארל רוב לארוחת ערב. קארל רוב הוא אסטרטג פוליטי מבריק.
בוש.
פנומן.
בוש הבן, הוא זכה לו את הבחירות פעמיים.
נכון. הוא הסביר שטראמפ ניצח את הבחירות הראשונות בגלל שהייתה תנועה חזקה מאוד שהצביעו למפלגה הירוקה או למועמד
נכון,
הירוק.
נכון, ג'יל סטיין, כן.
וטראמפ הפסיד את הבחירות ב-20 כי הצביעו יותר אנשים למפלגה ליברטריאנית.
שערקו מהרפובליקנים כן, והלכו לשם?
להיות ליברטריאנים. הוא אומר, הדלטה של ההפסד במדינות הרלוונטיות היא קטנה יותר מהמצביעים למפלגה של האמצע כאילו, או מפגע אלטרנטיבית. זאת אומרת, א', המבנה החוקתי האמריקאי הוא מרתק, והדינמיקות וזה הגאונות של קארל רוב להבין את המשחקים האלה, את הניואנסים האלה, אבל תנועת הווק יצרה את התנועה הליברטריאנית. בסדר? תנועת הגרין, בעצם שזה הווק הרדיקלי, האנטי-אנושי כמעט, יצרה את הליברטריאניזם האנטי-אנושי כמעט, שעורר בימין, זה בא לידי ביטוי בבדלנות. זאת אומרת, בדלנות נגד זרים, נגד יהודים זרים גם בין השאר, אבל זרים באופן קטגורי, ונגד בוודאי מעורבות ברמה הבינלאומית. יש בכל חברה את המרכיבים השורשיים של התרבות שלה. אז מהקמת ארצות הברית יש את הכוחות האלה. בסדר? נכון. תוקביל בספר שלו כבר מתאר אותם, את המגמות האלה, שיש להם את השוליים שלהם, שהם תמיד היו שוליים בליברטריאנים נכון. בארצות הברית, הם אף לא הצליחו לנהל את ארצות הברית. בסדר? ולמפלגה הדמוקרטית תמיד היו שוליים רדיקליים, כן? וכשאתה רואה את זה, ואתה מנתח את זה בצורה רחבה, אז א', אתה יכול להירגע. היא תישאר שוליים. התנועה ליברטריאנית הזאת, איתה כקרלסון מבטא את הכל הזה, בעיקר בניתוח שלי כתנועת נגד להורקיזם, אבל הוא רוכב על גלים מסוימים של אם אנחנו רוצים, הרי מי הכניס את ארצות הברית לתוך המערכה הבינלאומית כשוטר העולמי הדמוקרטי? ווילסון.
כן.
בסדר, ואז מלחמת העולם השנייה FDR דמוקרט, כן, ולינדון ג'ונסון דמוקרט. זאת אומרת, כשהכניס את ארצות הברית לתוך מלחמת וייטנאם, זאת אומרת, הדמוקרטים היו מאוד מאוד חזקים. בוש עשה את התנועה הפוכה, כן, שהוא הכניס אותנו למלחמה.
הניו קונסרבטיבס.
הניו קונס, שהכניס אותנו למלחמה בעיראק ובאפגניסטן בעקבות 9-11. בסדר, עכשיו, כל דבר מגיע בתוך הקשר תרבותי מסוים. ההתעוררות של הבדלנות היא בהקשר האופקי לחלוטין של מעורבות יתר של ארצות הברית. אגב, שים לב, שני נשיאים שאני יודע במאה, מאז ווילסון לא היו מעורבים במלחמות.
טראמפ ומי עוד?
ורייגן.
הרגל היה לו אבל כל מיני, טוב, זה לא מלחמה, מבצעים, כמו שטראמפ חיסל את סולימני פה.
אבל הוא לא פתח מלחמה, וזה דווקא שני שמרנים.
כן.
כי
peace through strength.
Peace through strength.
כאילו הוא לא היה צריך, כי הם פחדו ממנו.
כי הוא ייצר את, הוא בנה צבא חזק מאוד.
דרך אגב, כשאתה אומר ליברטריאן, הכוונה שלך מבחינת יחסי חוץ למשל, כי טאקר בוודאי לא ליברטריאן כלכלית, הוא יותר אפילו מרקנטליסט, שאומר את ה...
זה בדיוק, זאת אומרת, אין אף אידיאולוגיה טהורה כשהיא מתלבשת במציאות. זאת אומרת, המופשט מעולם לא מגושם בצורה שלמה.
נכון.
בסדר? אז הכל בתהליך ההתגשמות שלו מתלכלך ומסתאב עם החומר. בסדר? נקרא לזה ככה. אז כשאתה שואל איך אני מלביש את הרעיונות הליברטריאנים שלי, מתוך מדינה שהיא 30% מהתוצר האמריקאי, מהתמ"ג האמריקאי, זה הממשלה, פדרלית. זה מספרים מטורפים, זו ממשלה סוציאליסטית, עם מדינת רווחה נדיבה מאוד, עם מעורבות ממשלתית, היא לא קפיטליזם
שהפעם. לא מבינים את זה בארץ.
והוא שואל איך אני יכול להציל את מה שיש לי. אז חלק מהבדלנות זה מרקנטליזם, שהוא אומר, אני מתבדל מהצור, כי הוא מבין את המשמעות שאם יש שווקים חופשיים וסחר, אז אני צריך להגן על נתיבי הסחר. אז האסטרטגיה שלו היא save the jobs, בסדר, בארצות הברית של גם קרסון וגם טראמפ, כן, בוא נדאג לאנשים שלנו, אבל...
בוא נשים מכסים על ברזלים מסין.
על כל דבר, כי כאילו, המלחמה היא לא מלחמה צבאית, היא מלחמה כלכלית, אבל פשוט, זה את המערכת תמריצים להגיע למקום הזה, כי האלטרנטיבות פשוט מצומצמות מאוד, כשאתה עקרונית בדלן. זאת אומרת, כשאתה מנסה להימנע מהקונפליקט הצבאי, אתה נאלץ להגיע לקונפליקטים אחרים. סאם גרג, אגב, סאם גרג הוא אינטלקטואל כלכלן קתולי אמריקאי, שעמד בראש אקטון אינסטיטוט, שזה מכון מחקר כלכלי מדהים, שוק חופשי כמעט ליברטריאני, הוא כתב מאמר, כשטראמפ עלה לשלטון, פרסמנו את זה בשילוח, על לאומיות ושוק חופשי.
שמה?
כי בסוף, קח את טאקר קרלסון, שהוא מאוד לאומי, נכון, הוא מאוד לאומי אמריקאי, פטריוט אמריקאי, אבל לא אומר, איך אני דואג ללאומיות אמריקאית? האינטואיציה שלו היא להגיד, אוקיי,
בוא נסגור.
כן. וסאם גרג אומר, לא, אתה רוצה לדאוג ללאומיות אמריקאית, תפתח סחר, תתמקצע. עכשיו, אני לא, זה מורכב, זה לא סיפור פשוט, כן? כי בסוף, מקומות העבודה, אז יש בחור בשם דיוויד גולדמן, שאומר לו, המדינה יכולה להשקיע ב-R&D צבאי. ואז כאילו זה שהוא, אבל בסוף הסוגיות מורכבות. אגב, רוב הייצור היום הפסיקו לקנות מסין, נכון? אז הוא אומר, אנטי צ'אנה והכל, ואז קונים ממקסיקו, נכון?
כן, וגם אותם הוא לא אוהב.
40% מהמפעלים במקסיקו הם מבעלות.
אמריקאי.
סינית.
כן. אז
בכלל. העולם מורכב, אתה לא משחק בוואקום, ולכן התנועות האידיאולוגיות, ההתגשמות של הרעיונות שלך, הם מורכבים יותר מהרעיון המופשט, ולכן אני לא אוהב אידיאולוגים, כי אידיאולוגים הם לא ריאליסטים. אני לא אוהב אנשים ללא כוכב צפון, כי הם לא הולכים לשום מקום. צריך לראות את האיזון העדין, והוא איזון מורכב, בין אנשים שיש להם כוכב צפון, יודעים לאן הם הולכים, אבל הם לא הולכים דוח, אלא הם יודעים להוביל את הדרך הנוחה והטובה יותר בכיוון על המקום הזה. שאתה צריך להכיר את המפה, שאתה צריך להיות אינטלקטואל מעמיק, עם יכולות פוליטיות. יש מעט עוד אנשים כאלה, לצערי הרב.
לגמרי. שתי שאלות אחרונות, ואני חושב שזה חשובות. קודם כל, רציתי לדבר על הציונות הדתית, כי הרי דיברנו על החברה הישראלית באופן כללי, חילונים הזכרנו, מסורתיים הזכרנו, דתיים, דתי הרצף הזכרת, על המגמות החיוביות. אני רוצה לשאול אותך על מגמה שבעיניי, אם קצת דיברתי עם כל מיני רבנים אצלי בפודקאסט, ודמויות, וסוציולוגים, ואחד הדברים שרואים זה שיש בציונות הדתית, ואחר כך אני אשאל גם על החרדים, איזשהו תנועת פרס, מלכחיים, מצד אחד, שלא נפגשת. מצד אחד יש לך באמת את דתי הרצף, דתיים ליברליים, דתיים שלומדים רעיונות כמו כאן למשל. מצד שני, יש לך התחזקות מאוד מאוד גדולה של מה שנקרא החרדליות. זאת אומרת, יש לך, קרא לזה יותר סגירות במקומות מסוימים, פחות רצון ללכת החוצה וללמוד דברים שהם מחוץ לכותלי בית המדרש. אתה רואה את זה? אתה רואה את הדבר הזה, את ההתפצלות הזאת בתוך החברה הדתית?
אני רואה התפצלות, פשוט שונה מאוד עם מה שאתה רואה.
איך?
קודם כל, אין תנועת התחרדלות בציבור הדתי-לאומי. אני אומר את זה בסימן קריאה, אני גר באלי, בקהילה חרדלית לכאורה.
כן.
בסדר? אין. להפך. זאת אומרת, יש, נקרא לזה התחזקות, בהקפדה להלכה, הדימוי, בסדר? זה לא אחד לאחד, אבל הדימוי הכי טוב זה שאימהות שהולכות בלי כיסוי ראש, הבנות שלהן הולכות עם כיסוי ראש. בסדר? שזה התחזקות הלכתית, שזה לגיטימי לחלוטין. לנסות לחבר את זה ותהליכים, נקרא לזה, של היחסים בין החומר לרוח, בין החברה למדינה, הם לא נכונים. כי להפך, אם תסתכל על תמונות הנפגעים וההרוגים, במלחמה האחרונה, עזוב את הכמות של הדתיים הלאומיים, מי הם? הם למדו בישיבת הר עציון, למדו בירוחם, למדו באלי, למדו בכל מיני מקומות, ויש מגוון רחב.
נכון.
המגוון הרחב הוא מגוון של כל משפחה. אתה רואה את הבחור שזיו חן נראה לי קראו לו השבוע שנהרג לצערנו הרב, אשתו עם כיסוי ראש מלא מצדיעה לבעלה שהוא אברך בשנה תשיעית בישיבת ירוחם, והוא משרת בצבא, הוא כנראה יהיה לו תואר וילך לעבוד באייטק או באקדמיה או במשהו, וזה לא משנה. יש מודלים מורכבים הרבה יותר מאשר ההפשטות האלה שאנחנו חיים בתוכם. זה אחד. שתיים, הציבור הדתי-לאומי מתבגר בקצב מטורף. אני אגיד את משהו מורכב. לא היה ציבור דתי-לאומי עד אמצע שנות ה-80. בסדר? תנועת גוש אמונים.
המזרחי.
המזרחי היו, זאת לא הייתה תנועה אידיאולוגית, הייתה סוציאליסטית נכון. קודם כל, הייתה תנועה של כאילו בוא נתפשר, בוא נמצא את המקף הזה שדנים נכון. עליו הקיבוצניקים הדתיים, כן? של בוא נתפשר, כי אנחנו מבינים שיש גם וגם, אנחנו לא רוצים למצוא פתרון. ומה שקרה בסוף עוד פעם, זה ההתלבשות של זה במציאות, שגוש אמונים ביחד עם מכינת אלי, שלזכותו של הרב אלי סדן יאמר שהוא הצליח לייצר איזשהו נרטיב, ורק בשנות ה-80 יש באמת ציבור דתי-לאומי אמיתי במדינה, שהוא גדל עכשיו במספרים, והוא מתחיל להתגבש. ואני יכול להגיד לך משיחות שלי עם רבנים, ואני חי בתוך הציבור הזה, למרות שאני מורכב לי להגדיר את עצמי כאחד ממנו, אבל אני חי בתוכו לגמרי, ואני בוחר לגדל את ילדיי במוסדות שלו. אני גם עובד קשה מאוד להשפיע עליו. שאחד יגדיל את הראש, יפתח את הראש לכיוונים מסוימים, אני מאוד בעד הקפדה הלכתית, ואני מאוד בעד פתיחות אינטלקטואלית אקדמית, או לא אקדמית, כי אקדמיה היא מעוותת, אבל אינטלקטואלית, פילוסופית, מערבית. אני מאוד נגד הסגירות, ואני יכול להגיד לך הרבה מאוד רבנים בכירים מאוד בציבור הדתי-לאומי צורכים את התכנים שלנו לעומק, אני יודע להגיד את זה בוודאות, יפה. הם יושבים אצלנו, ואני בקשר איתם מדי פעם, וכאילו, והם שואלים שאלות ומתעניינים, ומתי הספר הבא של שיבולת יוצא, והמאמר הזה בשילוח, אני לא מסכים איתו, וזה מגניב.
כן.
יש פתיחות אדירה משתי סיבות. אחד, תחושת כישלון. זאת אומרת, הם מרגישים שהם לא מצליחים להביא את המסר שלהם לעולם. וזו תחושה טובה. כי זה דורש מהם לעבוד עכשיו ולברר יותר. תחושה השנייה היא תחושת הצלחה במוצר שלהם. זאת אומרת, הם אומרים, תראו, יש פה חברה בריאה מאוד, לדענתם, כן, תפיסת עולמם, שאנשים מדהימים, מלאי חסד, ומערכות חינוך, ואין זה שום ביטוי חיובי בפוליטיקה הישראלית, כי עם כל הכבוד, אלה שמייצגים אותנו, לא, אף אחד לא מרגיש, וואו, אני הולך אחריו בעיניים עצומות, זה לא הדמות שאני רוצה ללכת אחריו. זה לא אופטימום, תמצית החברה הדתית.
וגם אני רק רוצה להחזק באיזשהו מקום, אולי לזה הכוונה גם, שכשהציבור הכללי מדבר על הציונות הדתית, הוא הרבה פעמים מדבר עליה בשלילו.
נכון. זה כאילו, אני יודע שאני עושה את כל הדברים הנכונים, ואני יוצא החוצה ואני כאילו חוטף מכות, כאילו, עכשיו, הם מבינים שאחד, יש את ההבנה שיש בעיה בהסברה, ובדברים, אז כל מיני ניסויים מעבר של פנים אל פנים, זאת לא הבעיה, הבעיה היא בתוכן, בהבנה מעמיקה של מה שאתה עושה, זה אחד, ואז הם קוראים ומתחילים ללמוד, אני רואה את זה כתנועה כבר כמה שנים האחרונות, וזה מעניין מאוד לראות את זה. מצד השני, יש יחס הפוך בין ככל שהחברה בריאה ליכולות הפוליטיות שלה. זאת אומרת, ככל שהחברה בריאה יותר, במה היא עסוקה?
בעצמה.
בעצמה, היא... במשפחה.
היא הולכת בקינה. לעבוד, עם... כן? גדל את הילדים.
ומישהו, יש לו זמן.
הוא זה שצועק.
הוא זה שצועק, והוא מנסה לכפות את כולם לדעתו. עכשיו, ציבור הטילים, הם לא רוצים לכפות על אף אחד כלום. הם לא יודעים לכפות. הם חלשים, הם חסרים.
כן?
כן.
זאת אומרת, אם מישהו בשנה האחרונה, אני גם לא רציתי את השיחה הזאת על הרפורמה וזה, כי זה נראה לי קצת פסה אחרי המלחמה, אבל אם בשנה האחרונה ראינו מתיחות חברתית מאוד גדולה, ואחד הדברים, הרפורמה הזאת הייתה תירוץ, ההפגנות נגדה. מה שאנשים פחדו כשאני דיברתי איתם, זה שהדתיים יכפו עלינו מיליון ואחד דברים.
אתה מבין שזה קשקוש, נכון?
לתחושתי, כשאתה שומע למשל אנשים, גם אם זה לא באמת בא לפועל, אנשים, כמו, אנשים עוד פחדו מאבי מעוז למשל.
אתה צודק.
מאוד פחדו ממנו.
עכשיו תעשה סקר, בתוך הציבור הדתי-לאומי, כמה אנשים בציבור הדתי-לאומי תומכים באבי מעוז.
ברור, אבל כשחילוני שומע את זה, הוא לא יודע עכשיו מי זה.
אז בדיוק התסכול של הדתי-לאומי הממוצע, שמסתכל למראה, הולך למילואים, משרת, הולך לאקדמיה, עובד באייטק, עובד בלא משנה.
בסוף מי ששומעים זה אבי מעוז.
מה זה הדיסוננס הזה? אני עוד חוזר. ככל שהחברה בריאה יותר, הביטוי הפוליטי שלה כושל יותר. כי לא אנשים המוכשרים הולכים לפוליטיקה, אלא אנשים שיש להם איזשהו, אין להם שום אלטרנטיבה אחרת. בסדר? כאילו, לא עשית שום דבר בחיים שלך, אז אתה הולך לפוליטיקה.
אתה יודע קצת לדבר, אתה מחובר לאנשים הנכונים.
כן, אתה עובד בלהיות פוליטיקאי, אתה עובד במינגלינג, טוב, נו, אתה מוכן לקחת את עצמך, אז יאללה,
תלך. אבל בתחילת השיחה אמרת שזה חשוב שאנשים הטובים כן ילכו. מה שקורה הוא שאנשים לא טובים הולכים.
בדיוק.
כן.
אני לא מזדהה עם, אני מעולם, לא מעולם פעם אחת בהיסטוריה שלי, הצבעתי למפלגה דתית לאומית, כי שרון היה הרבה יותר גרוע, אבל מעולם, אבל אני לא, גם שאלו אותי, ראינו אותי לאיזה אחד העיתוני של שבת של הדתיים לאומיים, אז שאלו אותי, מה הייעוד עכשיו של הדתיים לאומיים, מהמגזר הדתי לאומי, אמרתי להם, נפסיק להיות מגזר.
נכון.
תפסיקו להיות, עכשיו, לשמור על הסוציולוגיה שלך, כקהילה.
קהילה, כן.
מדהים. אגב, ככל שתהיה קהילה פחות דתית לאומית, יותר קהילה קהילתית, אז גם הרבה יותר דתי הרצף, נכון, יאפשרו לך להיפגש
עם מדיון מעבין.
אבל, כשאתה לוקח את הקהילה והופך את זה למגזר פוליטי, אתה טועה. ולכן א', בוודאי שצריך לסגור את המפלגה הדתית לאומית, המתקנה הציונות הדתית. לא בגלל שיש לי משהו נגד האנשים שם, אלא כי זה פיצ'ר מוטעה.
זה בג.
זה לא בג, בג זה טעות.
אוקיי.
זה בדיוק הטענה שלי.
זה תכנון לא טוב.
מראש מפלגה סוציולוגית שמנסה לוודא קהילה שאין תפיסה אידיאולוגית לגבי יחס למדינה שהוא מאחד אותם, אלא עכשיו גם תבין, 15% מהחברה הישראלית הם דתיים לאומיים פלוס מינוס.
כן.
כמה מנדטים יש למפלגה דתית לאומית?
אני חושב.
בדיוק.
כמה יש?
הם לא עוברים את אחוז החסימה עכשיו בסקרים.
עכשיו בסקרים.
והם הגיעו לשישה.
אבל בן גביר זה לא מפלגה ציונות דתית, זה יותר מפלגה כללית של ימין רדיקלי.
יותר מסורתיים.
מסורתיים שלאומיים ברדיקלים, נקרא לזה יותר.
עוד פעם, זה חלק מהדיאלקטיקה הזאת של רעיונות גדולים, שבהם נתממש בצורה רדיקלית, כי אין להם אלטרנטיבות בלבושים האחרים שלהם, בגלל הפער הגדול בין החברה לפוליטיקה.
אז אני רק אסכם משהו שאתה אומר, שלדעתי מאוד מעניין, זאת אומרת, כשאנשים מדברים על החרדלים ועל הפחד מהם, הרי למה מדברים על זה? כי זה, המילה הזאת גם נכנסה בשנים האחרונות לשיח הכללי. ומה שאתה אומר, זה פשוט נכנס בגלל הביטוי הציבורי של זה. בגלל שמה שרואים בתקשורת, ואני, דרך אגב, אני לא מאשים את התקשורת בהכרח, פשוט זה מה ששומעים, זה מה שיוצא החוצה, כי בפן הציבורי, זה אנשים שהם מאוד מלחיצים, ואולי בצדק, אם זה מה ששומעים, וזה לא מבטא את מה שקורה פנימה.
נכון, אבל זה עוד פעם, תעזוב את טוויטר,
כן.
אבל זה הפער בין הטוויטר, הפוליטיקה, האקדמיה והתקשורת, לבין מה שקורה בחברה.
נכון.
החברה, כמו שדברנו בהתחלה, נוטה יותר להיות דומה לציבור הדתי-לאומי בצורה כזאת או אחרת. והציבור הדתי-לאומי נוטה יותר להיות דומה לחברה הכללית בצורה כזאת או אחרת, עם התרחבות האופקים שלו, עם הדעתי הרצף שמאפשרים את האוסמוזה הזאת לתוך חברה החילונית והכללית, שזה מדהים בעיניי, כן? הם לא סגורים, הם לא מפחדים כבר על הרמה הדתית. הרי מה הטענה עכשיו של החרדים? אנחנו מפחדים שהילדים שלנו יהיו חילונים.
אם נתגייס.
אם ניפגש עם החברה החילונית. הדתיים הלאומיים גדלים בתוך תרבות חילונית. וכשדתי לאומי, ילד דתי לאומי גדל בתוך תרבות חילונית, עם תפיסת עולם אמונית דתית לאומית שלו, אז ההצלחה מטורפת. הוא הרבה יותר חזק, הוא מחוסן אפילו.
אבל יש יותר חזרה בשאלה אצל הציונות, וזה גם הגיוני, כמו שאתה אומר.
רגע, יותר מה?
אומרים שיש בסקרים, שיותר דתל"שים נקרא לזה, מאשר חזרה בשאלה מהציבור החרדי.
כן, סוציולוגית.
נכון.
פה, אם אנחנו מדברים על החברה החרדית, אז אני אגיד משפט קשה.
כן.
כל תפיסת עולם מוסרית מבוססת על שני עדנים. יש את התיאולוגיה ויש את הסוציולוגיה. אתה יודע, אתה לובש חולצת טישרט, כי בחברה מקובל ללבוש את הסוציולוגיה, שזה אידיאולוגיה.
נכון.
חלה, נכון? אבל יש לך גם תפיסת עולם מסודרת, ואתה חי בחברה שמנסה לאזן את הערכים התיאולוגיים שלך, כן, של תפיסת המוסר המופשט שלך, לבין הסוציולוגיה של איך החברה נעה לא יוצא דופן יותר מדי. בחברה החרדית אין תיאולוגיה, יש רק סוציולוגיה. אם תשאל אותי מה זה חרדי, אני חושב שזה אדם שלובש חולצה לבנה וכיפה שחורה. עכשיו,
כן.
זה לא משנה התפיסה האידיאולוגית שלו, האורתודוקסית שלו, יכול להיות אוכל שרצים, בועל שפנים ואוכל נידות. זה לא משנה. כל עוד הוא הולך סוציולוגית עם חולצה לבנה, נעליים, מכנסיים שחורות וכיפה שחורה, הוא בן החברה החרדית, הסוציולוגיה החרדית. עכשיו, איך אני רואה את זה? מי מורד בחברה החרדית? החרדי שלובש חולצת חלט.
כן.
מפוספסת, זה כאילו זה מרד. עכשיו, למה נפקא מינה? מה המשמעות של הדבר הזה? זה שהסוציולוגיה החרדית כרגע שומרת חזק חזק את הקצוות. אז גם אם אנשים תיאולוגית, באיזשהו מקור, אם היה משהו, הם עזבו את התיאולוגיה, זה לא משנה. תישאר איתנו סוציולוגית. כן. אז יש קהילה של אירוע ונגרד מעניין בתוך חברה חרדית של אנוסים.
כן.
שזה סיפור שיותר ויותר אנשים, עכשיו עוד פעם, זה לא מסות, אני לא טוען שכולם
כאלה. זה אנשים שהם חילונים, ובעצם, מה זה חילונים?
סוציולוגית.
סוציולוגית הם חרדים, אבל הם לא באמת מקיים תורה ומצוות.
תיאולוגית הם לא שם.
הם עושים את זה מתחת לרדאר, כי הם רוצים עדיין לקרוא חרדים.
כי יש מחיר סוציולוגי מאוד מאוד גבוה.
שידוכים.
החשש שלי, ככל שהפער בין הסוציולוגיה לתיאולוגיה גדל יותר, זה מייצר קריסה של רבולוציה. מה שאנחנו מנסים פה בעיון, כן, מרכז עיון,
למנוע.
מרכז החרדי שלי, זה להפוך את זה לרבולוציה על ידי יצירת תיאולוגיה חרדית של הגדרת הזהות החרדית שהיא לא חולצה לבנה.
כן. אני אגיד לך משהו על החברה החרדית, זה שעשיתי על זה כמה פרקים, ואנשים שחוקרים את זה היסטורית, את התופעה החרדית, כי צריך להגיד, זו תופעה שהיא יחסית חדשה.
זאת רפורמה ביהדות.
עכשיו, מה שמדהים הוא שעד שנות ה-70, עד סביבות המהפך של הליכוד ב-77, האחוז התעסוקה, אם כבר מדבר, השותפות, כן? אז אחד הביטויים לשותפות, זה השתתפות בעבודה בחברה כאן, של גברים חרדים, היה כמעט זהה לאחוז התעסוקה של גברים חילונים. והטענה במחקר של לפחות ריאנתי, פרופסור בראון מפה,
בני בראון,
כן, זה שהוא בעצם טוען ש... מה שקרה הוא שהרב שח נכנס, ובעצם ביחד עם זה שהם פעם ראשונה נכנסו לקואליציה, זה יצר תנועה שבעצם אפשר להם גם תפיסתית וגם כלכלית לזנוח את השותפות. זאת אומרת, הם קיבלו תמיכה בלי לתת, מהשותפות, כי הם נכנסו לקואליציה, ותפיסה, אתה קורא לזה לא תיאולוגית, אלא הם קיבלו הצדקה. זאת אומרת, הרב שח אמר להם, אתם לא שותפים, קחו את הכסף, אבל אתם לא שותפים, שבו תלמודו תורה. זה העבודה שלכם.
תחשוב על הרב שח כטראמפ של החרדים. לא, אני אומר את זה ברצינות.
באיזה מובן?
דמות מיתית, שצריכה לסחוף אחריה באמירות ברורות וחדות, שצריכה להגדיר אותם. הנה, זה אנחנו.
כן.
עכשיו, זה דבר חשוב מאוד, זה לא אנחנו שחושבים את המחלוקת בין פיין לברק, זה אנחנו סוציולוגי,
כן.
הוא בנה, זה כמו הרב אליסדן באיזשהו מקום, בסדר, שבנה את הסוציולוגיה, למרות שלא רואים ברב אליסדן מקביל של הרב שח, כן, שלא תתבלבל לרגע, שזה מה שאני אומר, אבל הוא הצליח לנסח, אנחנו הקרביים,
כן.
אנחנו מתגייסים,
האליטה
הקרבית, עכשיו זה לא משנה אם זה נכון או לא נכון, זה הנרטיב, והנרטיב חשוב, כן. הסיפור חשוב, ומה שהרב שח נתן לחרדים, זה תחושת שייכות, למשהו גדול, איזשהו שליחות, ועוד פעם פוליטיקה, הרב שח היה פוליטיקאי, פוליטיקאי גדול. עכשיו, האם הוא הזיק למדינת ישראל? לדעתי כן. האם הבעיה שלי שמדינת ישראל אפשרה לזה לקרות?
נכון.
ופה אנחנו אשמים, ופה...
פה הימין אשם דרך אגב, הימין שלא היה לו את ה... את התשתית הרעיונית, כי הרי מה קרה ב-77, אם כבר חוזרים לפול סרקל למה שאנחנו מדברים כאן, מנחם בגין נכנס ללא שום תשתית רעיונית של תפיסת עולם, סליחה שאני יורד על מבקר מישהו שמגדולי החלק,
מתפרץ את התוכה,
כן, מנחם בגין נכנס, בלי זה מכניס את החרדים, נותן להם בערך את כל מה שהם רוצים, זה בונה דורות קדימה, הדבר השני שהוא עושה זה שיקום שכונות, זורק כסף על בעיות שעד היום נמשכות ולא עשו כלום, כל השיקונים, שיקוני רכבת האלה שעד היום נראות כמו פיגוע תכנוני, זה מה שהוא עושה, הכלכלה הוא זורק כסף לכל מקום, האינפלציה מתחילה משם.
סיפור יותר מורכב. כן. הוא בהתחלה כן לקח את התעשיינים הקפיטליסטים אליו, שהתחילו את הרפורמה של הליברליזציה של הכלכלה, אחרי האסון שעשו מפאי.
כן.
אבל אז הוא זרק אותם והכניס את דוד לוי. זאת אומרת, הוא התחיל טוב, אבל הוא עצר את זה, לא משנה, סוגיות פוליטיות, עכשיו, עוד פעם.
אני מדבר על התוצאה הסופית, אבל בסוף זה לא עבד, בסוף הוא לא, אני חושב שגם שהוא הכניס את, רואים, יש את הסרטון שמנחם בגין יורה לסוציאליסטים של מפאי וזה, אבל בסוף אני חושב שהוא לא, הוא הבין ברעיון הגדול שהסוציאליסטים רעים. הוא היה חבר, הוא תלמיד שכאילו ז'בוטינסקי לא אהב את הסוציאליזם, הוא לא נראה לי למד אותו יותר מדי לעומק, ואני חושב שבאינסטינקט הוא הבין את זה, אבל בפרקטיקה הוא לא היה לו את הכלים, אולי אינטלקטואלים, אולי אתה, להוריד את זה למעשה. זה התחושה שלי.
אז א', שתי טענות. אחד, אני יכול להוכיח שגם לז'בוטינסקי יש נקודות סוציאליסטיות בתפיסה המוסרית שלו. אחד, שתיים, מנחם בגין בהחלט חשב, כמו, אגב, זה הקונצנזוס, החלון אוברטון של אותה תקופה, בסדר? היה מאבקי מעמדות, והוא בהחלט חי את זה.
כן.
פשוט במקום פועלים, פרולטריון, הוא עושה את זה מזרחים אשכנזים. אשכנזים!
כן.
זה הנאום שלו, על ברזני ופיינשטיין. אבל עכשיו באמת, וזו נקודה למה שהמרכז לחירות ישראלית, לשעבר קרן תקווה ישראל, עושה. מדינה מנהלת אליטה.
נכון.
לא רק בן אדם אחד. המחשבה שמדינה מנוהלת טופ דאון, הוא לא נכון באופן מובהק, אבל יש בו אלמנטים נכונים. בסוף יש אליטה של בין 500 ל-1,000 איש שמנהלים את המדינה. בין אם זה אליטה כלכלית, אקדמית, משפטית, פקידותית ופוליטית, וגם רבנית לצורך העניין. למרות שהם הרבה יותר חלשים.
רוחנית.
הימין מעולם לא העמיד אליטה. לא שטוף מחזיקה מעצמה אליטה, הוא לא ייצר אנשים שיש להם את השילוב של יכולות ניהול, מחשבה, מעמיקה, עולם, הוא לא פיתח שום מרכז שמכשיר את הדברים האלה. אנחנו עושים את זה פה.
כן, ואתה בדיוק זה אחד הדברים שהביקורות על בגין, זה שכשהוא נכנס לתפקיד, אז לא היה את כל הסיפור של ממשל תקין. אפשר להגיד שבן גורן הכניס את כל החבר'ה לתפקידים הבכירים שלה, בן גורן ומפאי, כל החברים שלהם היו בתפקידים של ה...
לזכותו של בגין יאמר שלא היה לו במי להחליף. לא, אתה צוחק, אבל רגע, בוא נקפוץ שנייה 20 שנה קדימה, ל-96, נתניהו מנצח בבחירות, וגם לא היה, גם לא היה את אימי להחליף את הפקידות.
היום יש?
יש יותר.
יותר. טוב, אבל היום לא נותנים גם, אז בסדר.
לא, היום אפשר, תראה, בוא.
תלוי איזה תפקידים.
הכל.
כן?
אפשר הכל. אני יכול להגיד לך, האליטה הצבאית של היום, בסדר? שזה אומר הרצי הלוי וגנץ ואייזנקוט וכל הדור הזה, שתפיסת הביטחון הלאומי שלהם היא מרקסיסטית חלשה, ואני יש לי ביקורות אדירות, פרסמנו זה מאמרים, אני יכול להרחיב על זה כמה שאפשר לו עכשיו. הדור החדש של תתי אלופים בצבא חושבים אחרת. יש דור אחר שאני מקווה מאוד שגם אינטלקטואלית, וגם בוודאי ברוח הלחימה ובצידוק המוסרי מדבר אחרת, ואני מקווה שהצבא בעוד 5 שנים ייראה אחרת.
כן.
יש אפשרות לעשות זה גם במערכת המשפט, יש אפשרות לעשות זה גם בכלכלה, יש בוודאי אפשרות לעשות זה בפוליטיקה ובפקידות הציבורית, יש אפשרות. צריך להבין שזאת משימה.
כן.
אנחנו לקחנו לעצמנו את המשימה הזאת של להכשיר אותם. אני לא יהיה זה שימנה אותם, אבל בהחלט לייצר את האפשרות שיש לך אנשים ברי הכי, מנוסים, חכמים, מוכשרים, שתפיסת העולם שלהם היא לא ממשלה גדולה ושהיא מדינת האבא הגדול שמנהלת הכל בשביל כולם ויודע הכל, אלא עם אותה ענווה אפיסטמולוגית שמבינה שמשפחה זה מוסרי ולאומיות זה דבר מוסרי, ועדיף שיהיה קשר בין ספק השירותים ללקוח וההורים הם המחנכים של הילדים, זה דבר שאפשר לעשות, ולאפשר לראש הממשלה בעוד 5-10 שנים להקיף את עצמו באנשים שמבינים תפיסת העולם הזאת, זה בהחלט דבר שאפשר לעשות.
אני מסכים, אני, בוא נגיד ככה, אני מאוד מקווה שאתה צודק, שזה משהו שאנחנו לקראת המהפכה הזאת. ועוד דבר שאנחנו יכולים אולי ללמוד מהתקופה הזאת, ואני אגיד את זה לסיום, תגיד לי מה אתה חושב לסיום, זה שהשינויים האלה, כמו שאתה אמרת בהתחלה, זה לא להרוס את הכל, אלא לבנות על מה שקיים בצורה דרגתית, בצורה שמתקבלת, בצורה ש... ואנחנו, מבלי להעביר ביקורת עכשיו באופן, על דברים, אירועים ספציפיים, אני חושב שכל ה... נגיד 5 שנים אחרונות, אנחנו עוברים ממערכת בחירות למערכת בחירות, החברה הישראלית נקרעת באיזשהו מקום בפנים, לא בהכרח במובן של באמת יש שנאה בין אנשים, אלא על בסיס אידיאולוגי או על בסיס תרבותי, כי זה לא קיים, תיארנו כאן למה אנחנו יותר דומים ממה שאנחנו חושבים, אלא באמת בגלל מתחים שנוצרים באופן אפילו מלאכותי הרבה פעמים, בגלל טעויות של המנהיגים שלנו, בגלל אמירות לא אחראיות, בגלל מעשים לא אחראים, ואני חושב שהדרך לעשות את זה, מעבר לזה שצריך להחליף את האנשים, כמו שאמרת, שיהיו יותר מוכשרים ומנוסים, זה גם לעשות את זה בצורה חכמה יותר את הדברים. ממש בפרקטיקה.
אני מסכים לחלוטין. אני משפט אחרון. מערכת התמריצים בפוליטיקה האמריקאית היא לנוע למרכז.
נכון.
כי אתה צריך להשיג את הרוב בבחירות, עוד פעם בבחירות לנשיאות, כן? לא בבחירות לסנאט.
אפילו בסנאט, במדינות מתנדדות, אז אתה רוצה, אתה הבאת בפריימריז את הקהל שלך להצביע לך להיות המועמד לסנאט, עכשיו אתה צריך להביא מהצד השני.
נכון, אז יש נטייה למרכז. הפוליטיקה הישראלית הפרלמנטרית יש לה נטייה להקצנה, לדבר אל הבייס. זה בג בשיטה.
זה בעיה מאוד גדולה.
זה בג בשיטה. השיטה הפרלמנטרית, אני לא אוהב אותה, אבל רוב העולם הוא פרלמנטרי. אני חושב שיש פתרונות שאפשר לייצר בשביל לפתור אותה. אחד הדברים שצריך להתחיל להוביל היום, בהחלט לדעתי בישראל, זה שיח חוקתי. השיח החוקתי של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שתחילת שנות ה-90, היה שיח חוקתי אידיאולוגי, של ערכים. אבל זה טעות, אנחנו מקדמים פה כבר הרבה מאוד שנים שיח על מה שאנחנו קוראים חוקה פרוצדורלית, שהיא חוקה שמייצרת רק את תהליך קבלת ההחלטות בחברה, שצריך להיות הרבה יותר מורכב מאשר פרלמנט עם רוב. כל עוד זה לא קיים, זה תהליך קבלת ההחלטות, אבל חיזוק השלטון המקומי, צמצום תפקידה של המדינה בחיי הפרט, ותהליך קבלת החלטות מורכב יותר בתוך המבנה השלטוני שלנו, יהפוך את החיים שלנו להרבה יותר טובים, עם מערכת תמריצים שונה, שתאפשר גם לאנשים מוכשרים להיכנס לתוך הפוליטיקה.
כן, אני מסכים, ואני רק אגיד מה שחשוב, אני חושב שבאינסטינקט הרבה מאוד ישראלים לא יודעים שהם ליברלים או שמרנים. הם, ואנחנו גם רואים את זה תמיד, שכולם מתלוננים על המדינה. ואתה רוצה לנער את האנשים לפעמים להגיד, נכון, אתם צודקים, ולכן צריך להוציא אותם החיים שלנו בכלל. ולכן, והם בעד זה, הם פשוט אין להם את הניסוח הפנימי, לתת להם את הכלים לבטא את התחושה האמיתית שלהם. וכשאתה הולך נוסע בניו יורק, למשל במונית, התחושה היא אחרת. המדינה לא עושה מספיק, המדינה לא נותנת לי מספיק, ופה להפך, קחו את המדינה הזאת. אני שומע 1,000,001 בעלי עסקים, איזה דוגמה מדהימה, עצמאים, רק תוציאו את המדינה מהעברית שלנו, היא רק מזיקה, והם צודקים. וזה, אני חושב שהאתגר של מוסדות האינטלקטואלים של הימין, כמו שאתה עושה כאן, וכמו שאחרים עושים, אבל אני חושב שאתם הכי גדולים במובן הזה, והכי משפיעים מבחינת כמות הספרים, והכתב העת, והקורסים, והכנסים, זה באמת להנחיל את זה, גם לאליטה כמובן, אבל גם לנהג מונית שמחש את זה. אז תודה, אז אני חושב שזה היה שיחה מרתקת, ויהיה המשך, מה שנקרא.
בעזרת השם.
תודה רבה לך, עמיעד כהן.
תודה רבה.
ותודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו. אני חושב שאפשר לקחת צידה לדרך, אני מניח שאפשר ליצור קשר עם עמיעד, או עם המכון כאן, ועם הקרן, סליחה, וגם כמובן לעשות מנוי לשיבולת ולשילוח. אני מנוי לשילוח ולשיבולת, אני מקבל את הספרים, קורא אותם, גם לוקח אנקדוטות מכל ספר ככה, ומספר לחבר בלי להתקן שמשם, אבל בגדול אני חושב שזה שווה, וזה גם שווה לתמוך, כי זה לא רק שאתם תקבלו מזה, זה גם שהם יצליחו להפיץ את הרעיונות קדימה, ששוב, כמו שתיארנו כאן, זה דבר שהוא חשוב לעתיד שלנו. אנחנו לא חיים בחלל ריק. אם הרעיונות האלה לא ייכנסו, הרעיונות אחרים כן ייכנסו, אז לכן זה חשוב. תודה רבה לכם, ונשתמע בפרק הבא.
רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי, על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.